ערב טוב.
ערב טוב.
אני רוצה לשאול פה לפני שנתחיל שאלה. יש פה מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד לי בשביל מה חיים? בשביל מה חיים?
לא, בשביל לקיים את המצוות, בשביל לקיים את התורה. בשביל למות. בשביל למות. בשביל למות. בשביל
למות. בשביל למות.
כולכם פה אני רואה רבנים. מה אתה אומר?
מזונות.
מה תכלית החיים?
אמן.
אמן. מה תכלית החיים?
לקיים מצוות?
אין לך תשובה. מה אתה אומר? לפי מה שאתה אומר, אז העולם יש לו 6.4 מיליארד אנשים. כמה קרובים הקדוש ברוך הוא לפי הסטטיסטיקות? 500,000 בערך. חצי מיליון, אפילו לא אחוז של אחוז. מה אז כולם חיים סתם?
ברוך אתה אדוני.
לא, יש לכולם את הפוטנציאל לשנות את החיים שלהם.
לא, אבל אני רוצה לשאול רק על המסקנה. אם באמת התכלית של העולם להתקרב לבורא,
העולם לא במצב כל כך טוב בימים האלו, זה בטוח, אי אפשר
להתווכח על זה. אבל לפי מה שאתה קבעת, אני לא אומר שאתה לא צודק, רק תחשוב רגע בהיגיון. לפי מה שאתה קבעת, כמעט אף אחד בעולם לא חי עבור התכלית שהוא נברא בשבילה. אז לפי מה שקבעת אתה, עוד מעט נראה אם אתה צודק או לא, לפני מה שאתה קובע כרגע, נראה אם אתה צודק או לא, כל האנשים כמעט בעולם, כמעט כולם, 99.999%, סתם חיים, מבזבזים את הזמן.
לא, בשביל השיעור אז אני אומר כן, אבל עם אחוזים אני חושב שזה קצת יותר אופטימי מזה.
מה למשל אתה חושב? כמה יהודים יש בעולם, אתה יודע? 13.2 מיליון. כמה מתוכם דתיים? מיליון נגיד. שמים כיפה, מיליון נגיד. בסדר? עם הארץ, עם אמריקה, הכל ביחד מיליון. מתוך המיליון שקוראים לעצמם דתיים, כמה באמת דתיים? לא כל אחד שיש לו זקן הוא דתי, כן, הרבה מזויפים יש. אז אולי 100,000 באמת דתיים. ומתוך 100,000 שהם באמת דתיים, כמה באמת נחשבים צדיקים, כמו שאתה אומר, קרובים לקדוש ברוך הוא? אולי 50,000, אולי בכל העולם, אולי לא, אפילו אני מגזים, אולי 20,000, לא יודעים, זה רק השם יודע. אבל זה כלפי מה שנראה כלפי חוץ. מקרה הכי הכי טוב, יש מיליון שחיים בשביל התכלית שאתה ציינת. ומתוך המיליון כולנו יודעים שהסטטיסטיקה מראה לנו שלא כולם 100%, כן? בלי להיכנס יותר מדי לפרטים. אז לפי שיטתך כמעט אף אחד לא חי עבור התכלית שהוא נברא. סתם אנשים חיים. ככה יוצא, לא? מה איתך אתה? מה שמך? מה אתה אומר? מה דעתך? נסה רגע לחשוב. חשבת פעם, עצרת רגע לחשוב פעם בשביל מה אתה חי?
לא
חושב בכלל. עכשיו שהעליתי את זה בפניך, זה מטריד אותך? זה נותן לך קצת חומר למחשבה, באמת מה אני עושה פה? נותן חומר למחשבה, נכון? אני אשאל אותך אחרת, תראה, האם אתה מבין שיש לעולם הזה בורא, או שאתה חושב שיכול להיות שהעולם הזה סתם נהיה?
לא, אני האמת לא יודע מה אני חושב בקשר לזה. אני לא משקיע במחשבה.
מה אתה עובד?
אני עובד בבנק.
עובד בבנק? פה או בארץ?
פה.
מה תפקידך בבנק?
משכנתאות.
כן? הבנתי. עכשיו תגיד, בשביל מה אתה עובד?
מתקיים.
יש לך תוכניות לעתיד?
להתקדם.
יש לך תוכניות להתקדם, נכון? למה צריך להתקדם? בשביל מה?
בשביל לחיות את החיים. צריך עכשיו לחשבונות.
אז רגע, חזרת לה להתקיים. אבל אחרי להתקיים אמרת להתקדם. אני שואל, להתקדם לאיפה? מה נחשב מבחינתך התקדמות?
בעל הבנק, כלכלית.
לקנות את הבנק?
לקנות את הבנק גם.
נו, נגיד שהבנק היה שלך, מה היית עושה?
בוא נגיד להיות שמח, בוא נגיד להיות שמח.
שמח, גם הכלבים שמחים. ראית את הכלבים, איך הם מזינים את הזנב, רוקדים, שרים, עקופים, צועקים, אתה זורק להם בוטנים, איזה שמחה. בשביל להיות שמח לא היינו צריכים להיות אנשים. וגם בוודאי לא יהודים, יכולים להיות גם גויים, תראה את הגויים איך הם שמחים. תן להם מכונית עם קצת גלגלים מבריקים, או יומיים לא יושן מרוב שמחה. תן לו איזה סטריאו עם רמקולים שיוכלו לראות אותו פה ועובר בברוקלין ברחוב.
פאף דדי, גם כי פאף דדי.
הכבוד מחייך.
אז אני שואל שאלה פשוטה. בסדר? כמה? 100%. אני שואל שאלה פשוטה, תראו. אם היום, אני מניסיון אומר לכם, אם היום עוצרים ושואלים אנשים בשביל מה אתה חי, כמעט אף אחד לא יודע. אז מה התשובות שאנשים נותנים? כמו שהוא אומר, בשביל להתקיים, זה גם הבעלי חיים מתקיימים. שזה לא היינו צריכים להיות בני אדם.
אני אומר בשביל התחיל.
להתקדם, אף אחד לא יודע להתקדם לאן. איך בן אדם קורא לחיים שלו שהוא מעוניין להתקדם, והוא בכלל לא יודע לאיזה כיוון הוא הולך. בשביל להתקדם צריך לדעת את המטרה, לא? אם אין לך מטרה לאן תתקדם, אולי מה שאתה קורא התקדמות זה הליכה אחורה. אם אני לא יודע לאן אני צריך להגיע, אם אני צריך להגיע לצפון או לדרום, ויש רכבות לכל הכיוונים, אז כשאני עולה על רכבת אני מתקדם, נכון? תמיד אני מתקדם, אני לא עומד במקום. אבל אולי אני מתקדם לכיוון הנגדי, זאת אומרת אני הולך אחורה. מה שהוא קורא התקדמות, מי קרא להתקדמות? הוא קורא להתקדמות שיהיה לו יותר כסף. שהוא לא רק יתקיים, שישים קצת בצד, שיקנה את הבנק, שיהיה לו מכונית יפה, שיהיה לו בגדים יפים, שיקנה בית גדול. האם זה נקרא התקדמות?
בשביל לא להגיד כן?
מי קבע שזה התקדמות? אולי זה נגד הבן אדם, כל הדברים האלה.
זה עצמך, אתה קובע עצמך מה טוב או לא.
אז עכשיו שאתה מביא אותי לשאלה אחרת. מי מוסמך לקבוע מהו הכיוון היחיד שאליו צריך האדם לשאוף להתקדם? מי מוסמך לקבוע? כל אדם יחליט לעצמו לאן הוא צריך להתקדם? מה אתם אומרים?
כן, אם לא קשור לדת, כן.
יש עושה בחירה.
תלוי, תשמע, יש גם רוצח סדרתי שבשבילו
להתקדם זה להרוג כמה שיותר אנשים, זה כסף.
פענסה הוא בלייקווד, בשבילו להתקדם זה עוד בחורה, עוד בחורה.
יש כזה דבר?
כן, עכשיו.
מה, בבורופארק? בבורופארק? כבר שלוש יהודיות.
דווקא על יהודיות הוא הולך?
כן, דווקא. עכשיו הוא הולך לבורופארק, הוא הולך ללייקווד, הוא אומר שזה אותו אחד. תפל את זה בת 20 ככה, 19. הוא שם פפר ספרי על הפנים והיא אומרת שהיא זוכר קצת אתה יודע, הפלולי כזה שהוא אמר לה משהו בגלל שאתה יהודיה, אני שונא את היהודים. הוא לקח אותה משהו משעה 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 עד 4, עשה מה שעשה, אחרי זה קשר אותה לעץ עם מסקן טייפס,
מה?
ועזב אותה.
איזה כאב לב.
עכשיו מחפשים אותו, הולך תבוא פאק, עוצרים עליהם חוניות עכשיו. היית? לא, בדיוק על הפינה, אותו פינה שראינו את השוטר, הנה עוד פעם את השוטר, מחפשים אותו.
מה
מפנים
שהוא שוטר?
כן, הוא עם מפנים שהוא שוטר ורוצה להכניס ילדה לתוך האוטו עד 15, עד 14 ורק ליהודיות בכוונה רואים שזה אולי 2
השם יצילנו, איזה עולם רע. טוב, בקיצור נחזור לעניין. אז באמת נחסוך זמן ונגיע למסקנה, אלא אם כן אתם לא מסכימים איתי, באמת שאף אחד לא יודע בשביל מה חיים. כי מה שאחד קורא לזה כיף, השני נגעל מזה. למשל, יש אחד שאוהב ספורט, השני לא יכול להסתכל על זה. יש אחד אוהב הרבה כסף, יש גם אנשים בעולם שהם לא רוצים להתקרב לחיים האלה, רוצים לחיות כמו איזה היפי בערים, תן לו לעשן סמים כל היום, תרמיל, בכלל לא חושב על כסף. היו כבר אנשים שהיו ארטיסט, היו מנגנים מוזיקה, והם הרוויחו כל כך הרבה כסף, ואף פעם הם לא ידעו כמה רואי חשבון שלהם גונב להם. 20 שנה רואי חשבון היה גונב את כל הכסף, הם בכלל לא היו יודעים אפילו. מרוב שהם לא בדקו פעם אחת בחשבון כמה כסף יש להם. עד כדי כך, למה? כי אין להם תאוות הכסף. אז בשבילך, אחד חושב שכסף זה התקדמות, השני לא מפריע לו. יהיה לי, לא יהיה לי, העיקר שאני חי, אוכל, זהו זה. לא, לא מעניין. נכון שהרוב רוצים את זה, לכן קוראים לזה כסף. מנשון נחשף. משתוקק לזה, כן? אבל יש אנשים שזה לא מעניין אותם. יש אנשים שתן לו רק להיות בריא. כל עוד הוא בריא, לא אכפת לו מה יקרה מצב. העיקר שיהיה בריא, הוא דואג לא להיות חולה כל הזה. העיקר הבריאות, כמו שאומרים. אבל הבעלי חיים גם כן בריאים רובם. בשביל זה צריך להיות בן אדם רק בשביל להיות בריא. בשביל ללכת, הבעלי חיים הולכים. לשמוח, לקפוץ, לרקוד, גם הקופים עושים. לקיים יחסי מין, גם הקופים עושים. מה? להריף קצת מכות, להתווכח, לדחוף, גם הקופים יש להם. לאכול טוב, גם לבעלי חיים יש. הפוך, הפוך. הבעלי חיים, החיים שלהם הרבה יותר קלים מבחינה מנטלית. מה פירוש?
לא מוכן להם.
מה פירוש? אין לו משכנתה. רוב הלחץ של האנשים בעולם זה משכנתה. זה ההוצאה העיקרית לרוב האנשים. חיים של המשכנתה. בכל העולם כמעט זה ככה, גם פה באמריקה. אין לה חיים, אין לה כלב משכנתה. כל פח, כל חדר, כל פינה, כל איזה שיח, זה הבית שלו. הוא לא סובל מזה. הוא לא צריך תמונות, הוא לא צריך תכשיטים, הוא לא צריך שטיחים, הוא לא צריך ביטוח רפואי, הוא לא צריך טראפיק, הוא לא צריך מכוני, הוא לא צריך שעון, הוא לא... כל הדברים שאנחנו הורגים את עצמנו עד שיהיה לנו עוד 5 שנים עבודה, עוד שנה עבודה, עוד פעם אני אעבד עוד שנה, אולי אני אקנה אותו יותר חדש, אני אעבוד עוד 4 שעות כל יום, אולי אני אוכל לקנות עוד כמה דברים. כל מה שאנחנו סובלים בשבילם, רוב האנשים בעולם, רוב האנשים, כמעט כולם, חיים רק בשביל שיהיה להם את הדברים הבסיסיים של לחיות. אז זה התכלית של החיים? זה ודאי לא התכלית. כי אם זה היה התכלית, הרי אנחנו מבינים בתוך סבט, מבחינת השכל, שאנחנו עדיפים על הבעלי חיים. אבל למשל, תיתנו לי הוכחה אחת למה עדיף להיות אתה, ליאור, ולא הכלב של איזה גוי פה ברחוב, שגיא פה באיזה וילה במיל בייסון. יש לו אוכל טוב, יש לו רופא, יש לו בריכה שם, הוא שוחק קצת, לא דואגים לו, אוכל הרבה בשר. יש לו נקבה, יש לו גורים, נהנה, דואגים לו, מה אתה רוצה יותר מזה? תן לי סיבה אחת ליאור, באמת, אבל אני לא צוחק, אני מאוד רציני. למה עדיף להיות אתה ולא איזה כלב שמשוטט פה ברחוב ומחטט ורואה קצת בשר בפחים ואוכל פיצה למחורה, ואוכל ירקות, ואוכל ומטייל ויש לו נקבות בשדה, עושה מה שהוא רוצה. כל מה שאנשים רצים אחריהם הוא יש לו בחינם. תחשוב רגע, הוא לא צריך לעבוד 30 שנה של בית, הוא לא צריך לעבוד עוד 5 שנים של אוטו, הוא לא צריך להרוג את עצמו שעות נוספות בשביל רק שאולי הוא אם יהיה חולה יהיה לו איפה ללכת. חיים להם בחיים נהגות. הרי רוב הבעיות של המחלות בחיים של האדם והמוות זה הדאגות. דאגות, שיער לבן, איך נהיה שיער לבן? הכל מדאגות. אני מכיר בן אדם אחד שהיה מצליח מאוד בעסקים, בן אדם טוב מאוד, בן אדם מאוד טוב, היה מצליח בעסקים, התקדם כמה, 3-4 שנים, מכלום, נהיה לו מכוניות, נהיה לו עסק והכל. ומה קרה לו? מסכן, התחילה אינטיפאדה בארץ, והקליינטים שלו כולם היו ערבים מהשטחים ולא נתנו להם להיכנס, והיה בלגן, והיהודים פחדו ללכת לגבות חובות, כל הכספים שהם חייבים לו אף אחד לא שילם, הערבים גנבו לו את כל הכסף, ופשט רגל. עכשיו אני מהזמן ששמע, אני ראיתי אותו לפני הפשיטת רגל, ועד שראיתי אותו אחרי הפשיטת רגל היה הבדל של חודש ימים סך הכל. תוך חודש ימים לא נשארה לו שערה אחת שחורה בראש. השתגעתי שראיתי כזה דבר. כולו לבן, זקן, הכל, תוך חודש ימים. כאילו, מה קרה לך? איך קרה כזה דבר? מה הוא אמר? מרוב המצב, מרוב הלחץ, אני לא יושן, לא אוכל, השתגעתי מהדאגות. מה יהיה? מה אתה רואה? כל השינויים שיש לו בגוף זה הכל מהלחץ הנפשי. שומעים או לא? אז באמת, תענה לי רגע, ליאור, תחשוב רגע. אתה יכול להגיד לי סיבה אחת למה עדיף להיות אתה ולא איזה קוף בג'ונגל או איזה נשר שאף מטייל בעולם ואוכל מה רע לו? הרי אנחנו חושבים שאנחנו עדיפים על הבעלי חיים, נכון? כל בן אדם בעולם שתשאל אותו מה עדיף להיות, בן אדם או כלב, מה הוא אומר? בן אדם, מי רוצה להיות כלב?
שזכות בחירה.
אז אני אומר כזה דבר, בלי תורה בטח שעדיף להיות כלב. מה השאלה בכלל? מה ההסתפקות? אם אין לנו תכלית, אם לא ברא אותנו הבורא עבור תכלית מסוימת, אם אין לנו תכלית בחיים, אם הוא לא עשה אותנו יהודים בשביל סיבה מסוימת, אם הוא לא נתן לנו תורה מלשון הוראה בשביל שנעשה משהו, אז לא נשאר לנו שום יתרון על הבעלי חיים. ובאמת התורה ככה אומרת, מותר האדם מן הבהמה עין. האדם הוא אין לו שום יתרון על הבהמה מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. שמעת? אין שום הבדל בינינו לבין הבעלי חיים חוץ מדבר אחד, שאנחנו צריכים לתת דין וחשבון. מה אתה אומר ליאור? יש לך סיבה להגיד לי או שנעבור הלאה?
לא, אני באתי להקשיב, לא, לא, לא.
לא להביע דעה, כן? זה מה שדיברנו היום, שאמרת אתה מביא חבר איתך. אוקיי, אני אשאל אותך שאלה עכשיו, תגיד, אתה שאלת את עצמך פעם על התורה שלנו? יצא לך פעם קצת ללמוד תורה, לראות מה זה? אתה מאיפה בארץ? מאיזה עיר? אילת. אילת יש הרבה, דווקא שבזמן האחרון התקרבו לדת. חזק שם.
נכון שאילת זה קשור לארץ ישראל? אומרים שלא קשור לארץ ישראל.
אילת זה חוץ לארץ, כן.
באמת? כן. מוזר זה, אה?
מה נעשה זה?
נכון גם חוץ לארץ.
שלח לחוג יומיים יום טוב באילת.
רציני?
כן. בקיצור, תשמע טוב, אתה מאמין שהתורה זה הספר שניתן על ידי זה שברא את העולם?
אתה מתרכז בי היום, אה?
אל תדאג, אני אעבור גם אליו עוד מעט. אותם אני כבר מכיר פשוט. מה אני אשאל אותם? דברים ששאלתי כבר.
אני מכיר אותו 13
שנה. אני מכיר אותך ואותה לא מכיר, אז אני אשאל קצת אותך, קצת אותו. אל תדאג, מה אתה מתבייש?
לא, לא, לא מתבייש, פשוט אני לא רוצה עכשיו לסתור אותך, אתה
יודע? אדרבה, תסתור אותי בשמחה, אני בשביל זה באתי.
שירי, מה יש לך?
מה נהיית לנו מנומס פתאום?
אחרי יום של עבודה.
מה נהיית לנו מנומס? כן, באנו בשביל זה, באתי שעתיים דרך בשביל להתבקח.
בוא אני אגיד לך משהו.
אוקיי, יפה, אוח, התעורר, ברוך השם. נו,
אתה
מכריח. אני מכריח.
כל הכיף מתוכים.
נו, מה באנו? נתווכח, מה באנו? לתת הרצאה פה? באת לנוח, לנוח. לנוח, תנוח ביום שבת, אל תדאג. נו, מה אתה אומר?
בוא אני אגיד לך שיחה שהיה לי אתמול עם בן אדם מאמין.
אוקיי.
אמרתי לו, איך יש אלוהים? כי אני לא מאמין, מה אני אגיד? אני ירושלמי במקור, תמיד אני עברתי את בית ספר הדתי, האמת הייתי בגן דתי בבית ספר, אבל שאתה יודע יש את הרעיון הדתי בשלם בכל זאת. אבל מה, כשאתה חושב על השואה, תגיד לי, זה מה שאמרתי לו אתמול, אתה חושב על השואה, איך תסביר שיש אלוהים אחרי שיש שואה?
בוא נתחיל מהקל אל הכבד.
למה אמרתי ככה? למה כשהתחלתי לחשוב על זה וכשמישהו יקר לי מת, נפטר, אתה מבין שהיה כמו אבא שלי,
כן,
ואחרי זה חשבתי על השואה, ואני זוכר ברגעים קשים התפללתי ולא קרה, אבל עזור, תחשוב על השואה, או על כל הילדים המסכנים שיש פדופילים שפוגעים בהם, ילדים תמימים, שאתה לא יכול להגיד שהם חתום.
כן.
אם יש אלוהים, איך הוא מאפשר לדבר כזה לקרות?
אני אשאל אותך עכשיו שאלה, תגיד, זה שיש יצירה, למשל אתה רואה את התמונות פה, תסתכל את התמונה הזאת, התמונה הזאת היא על הקיר שמה, היא נהייתה לבד או שמישהו עשה אותה?
לא, מישהו עשה אותה.
אני טוען שהיא נהייתה לבד. סתם, היה פיצוץ יום אחד. הוא בא בבוקר, נהיה לו תמונות פה על הקיר. מוכנות כולם. מפיצוץ. לבד. הגיוני מה שאני אומר?
לא.
זה מה שאתה אמרת עכשיו. חכה, אז השואה יש לך שאלה, אני תכף נענה לך עליה. כשאמרת אני לא מאמין שיש בורא לעולם, לא מאמין, אז אני גם אמרך, אני לא מאמין שיש ציירים, הכל סתם נהיה לבד. יכול להיות שנהיית לבד עם מוח כמו שלך, עם עיניים, עם ידיים, עם שרירים, עם מיליון מערכות בתוך הגוף. יכול להיות שנהיית לבד? או שמישהו תכנן אותך? מי תכנן את כל הטבע? לבד נהיה טבע, ליד נהיה חמצן.
דברים שאתה לא יודע.
רגע, תענה.
לא יודע.
הלאה. הגיוני שיהיה לבד, זה השאלה. הגיוני שיהיה לבד?
אבל אני לא יודע.
אתה הרגע אמרת שלא הגיוני שיהיה לבד תמונה, אני שואל אותך על כל העולם.
זה לבד.
אתה יודע מה זה קל וחומר?
אני יודע לאן אתה.
רגע, על תמונה.
היצירה של העולם, אבל אני לא יודע.
רגע, על התמונה אחת אתה יודע מי יצר, איך? מה, למה בתמונה השאר אמרת לא? ראית? אני אשאל אותך שאלה. אני יכול להישבע שזה תכנן מישהו החכם מאוד את המכשיר הזה. יכול להישבע. על החיים ועל המוות שלי. איך אני יודע? ראיתי איפה עושים את זה? אני לא יודע איפה עושים את זה. אולי באמריקה, אולי ביפן, אולי בסין, לא יודע איפה. זה לא משנה איפה. אבל אני יכול להישבע שמישהו עשה את זה, זה לא נהיה לבד. למרות שלא ראיתי. אתה טוען, ראיתי ציירים, אז אני מבין איך נהיה תמונה. אני לא ראיתי איך עושים את זה, לעולם. לא יודע איך, רובוטים, אנשים, לא יודע. באמת לא יודע. לא ראיתי בחיים גם איך עושים פלסטיק. בכל העולם מלא פלסטיק. לא ראיתי איך עושים את כל הכפתורים האלה, לא יודע כלום, אני מנחש, אבל אני מוכן על דבר אחד להישבע 100%, 100% שמישהו עשה את זה וזה לא נהיה לבד. זה גם אתה מוכן להישבע, נכון? אם הייתי מתערב איתך על $1,000,000 עכשיו, אתה צריך לתת לי $1,000, אם לא, אם אני מפסיד אני נותן לך מיליון, אם אתה מפסיד אתה רק נותן לי $100, והיית מתערב איתי, נכון? היית מוכן להסתכן על $100 או אפילו על $1,000, שאם זה נהיה לבד אני הרווחתי, אם מישהו עשה את זה אתה הרווחת, היית מתערב? מתערב, נכון? אוקיי, עכשיו למה? לא ראית, לא הרחת איך עשו את זה, לא מיששת, חמשת החושים שלך, לא, אתה לא יכול להוכיח שמישהו עשה את זה, אבל יש לך משהו מעל החמישה חושים, אתה יודע מה זה?
היגיון.
היגיון, או, בינה. אתה יודע מה פירוש המילה בינה? בינה, בדיוק, יש חוכמה ויש בינה. חוכמה פירושו שאני אומר לך סיפור והבנת אותו, מה שאמרתי שמעת, מה שאמרתי הבנת, מה עם מה שלא אמרתי? מה שלא אמרתי לא הבנת. זה נקרא רק אדם שיש לו חוכמה. האדם שיש לו בינה הוא לא צריך לשמוע את כל הפרטים, הוא מבין דבר מתוך דבר. למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל אם הודיעו עכשיו ברדיו שהיה רצח באיזשהו מקום והמשטרה מצאה שמה, שומעים?
בזירה
שערות של זקן מהרוצח, מה אני מיד מבין? שהרוצח היה גבר ולא אישה, אלא אם כן זה היה איזו אישה שמגדלת זקן, כן? אבל אתה מבין מה, איך אני הבנתי את זה? לא אמרו את זה בחדשות, לא אמרו, אני לבד הבנתי, פשוט מאוד שמעתי שמצאו שערות של זקן, הבנתי שזה היה גבר, אבל לא אמרו שזה היה גבר. זה נקרא בינה. ברגע שבן אדם מסתכל על יצירה, כמה שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד שהבורא יותר חכם או יותר טיפש?
יותר חכם.
כמה שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות הבורא, לא? למשל, זה הקוס, את הבקבוק הזה, צריך להיות גאון בשביל לדעת לעשות. הולכים יום יומיים, לומדים, אנחנו עושים בקבוק, מה יש בזה? מה יש בזה? את זה אפשר ביום יומיים ללמוד לעשות כזה דבר? אי אפשר. צריך הרבה זמן ללמוד, לעשות כל מערכות, טכניות, ניסויים. שנים עבדו עד שנייה כזה דבר. עובדה, לקח הרבה שנים עד שפיתחו את זה. למה? וזה גם לא בן אדם אחד, זה הרבה הרבה מוחות ביחד עד שזה נהיה. והיה להם הרבה כישלונות בדרך עד שבסוף הגיעו למה שהגיעו. נכון או לא? ככה זה תמיד. ככה זה. אז עכשיו, תגיד, יש יצירה בעולם יותר מתוחכמת מהמוח של בן אדם? יש איזה מערכת, איזה משהו בעולם יותר חכם מהמוח שלך?
לא, אדם שולט.
אתה יודע כמה חיבורים יש תוך המוח שלך? אם תיקח את כל חברות הטלפונים בעולם ביחד, כולם, בכל המדינות בעולם, בכל הערים, בכל הרחובות, עם כל הלוויינים שלהם, כל הקווים מתחת לאדמה, מעל האדמה, כל טלפון וטלפון בכל מקום בעולם, כולל הסלולר, זה לא אחוז ממה שיש לך בתוך הראש הקטן, ככה, בגודל של תפוח. זה לא אחוז ממוח של בן אדם, זה המדענים מוכיחים. יש 10 טריליון חיבורים במוח של אדם, 10 טריליון, שומע? ואיפה זה נמצא? אתה יודע איפה זה נמצא? בתוך מחל בגודל של תפוח, ש 80% ממנו זה ג'ל, מים. ג'ל, ראיתם מדוזה איך נראית פעם? מדוזה נראה כמו מים כזה, נכון? ג'ל כזה. תדמיין לך מדוזה בגודל של תפוח, ובפנים יש מלא וייר, מלא חוטים, דקים, דקים, אי אפשר, אתה צריך מיקרוסקופ, טלסקופ, בשביל לראות את החוטים איך הם מתחברים אחד עם השני. ועכשיו, אם אתה בא וקורע אחד מהם, תופס אותו, קורע אותו, נאמר, הכנסת מספריים, גזרת קצת, אחד, הבן אדם יכול להתקע ככה, לא זז. שמעת מה אמרתי או לא? עכשיו אפשר להגיד שכזה דבר נהיה לבד? אני שואל אותך. מסקנה ממה שדיבר, אני יכול לך אלף.
יש מאין? לא אמרתי שאני יש מאין.
אז מישהו יצר אותו?
התפתח.
מה היה נקודת ההתחלה? דבר שמתפתח כבר בהתחלה שלו.
לא אני ולא אתה היינו כשזה התחיל, אז איך אני אגיד לך?
בינה, אתה אמרת היגיון.
יש דברים שזה מעבר להיגיון.
מה למשל?
כמו זה למשל. הרי לא היינו כשהאדם הראשון נברא ויצא. היינו?
לא צריך להיות. לא צריך להיות.
יש דברים שמעבר להיגיון שאנחנו לא יכולים לפשר.
תגיד לי, אני שואל אותך, שאתה רואה עץ.
אבל אתה עוד לא ענית לי על השאלה שלי.
אנחנו נגיע לזה, מה אתה דואג? אבל אני רוצה להגיע איתך לנקודה אחרת, ומילא הכל יהיה לך תכף ברור. אני שואל שאלה פשוטה, ייתכן שיש דבר, יש מאין שנברא לבד, כן או לא? כל התכנון, עם כל המערכת שלו, עם כל מה שהתפתח ממנו, עץ, מגרגיר, גרעין, יצא עץ. כל טיפש מבין שהעץ לא נהיה מתפתח לבד והחליט איך לגדול. כבר בתוך הגרעין היה את כל העץ, זה נקרא DNA. היום כבר יודעים מה זה DNA, המדענים. יודעים ב-DNA מה יצא מפה. אז אני שואל, שהיה גרגיר, שמת גרגיר פה, יצא עץ כזה. שמת גרגיר קצת שונה פה, יצא עץ אחר לגמרי. פירות אחר, הכל שונה. היה בתוך הגרגיר את כל העץ או לא היה? בטיפת זרע של אדם, אם לוקחים טיפת זרע מאדם שחור, שותלים אותו אצל אישה, ולוקחים טיפת זרע מסיני ושותלים אצל אישה, פה יוצא שחור, פה יוצא סיני. בטיפה הזאת היה שחור או לא היה שחור? יש מאין, פשוט, נכון? אפשר לקחת טיפה מים ולעשות ככה ויצא בן אדם? למרות שזה נראה בדיוק אותו דבר. נראה אותו דבר או לא נראה? טיפת מים וטיפת זרע וטיפת דבק נראה הכל אותו דבר. מזה יצא, מזה לא יצא. פשוט. אוקיי, עכשיו, תראה. אנחנו יודעים דבר אחד פשוט מאוד. יש היום בעולם 80 אלף דתות וכתות. זה הוכחה. עובדה, כולם יודעים את זה. יש 3-4 דתות עיקריות, וכל השאר זה כתות. 100 איש, 500 איש, 3,000 איש. כתות, קבוצות. מה הדת הראשונה שהתחילה?
יהדות.
יהדות. בוא ניתן לך קצת רקע על ההיסטוריה לפני שאני מגיע לשאלה שלך. הרקע של היהדות התחילה לפני 3,317 שנה. הנצרות היא בת 2,000 שנה, האסלאם הוא בין 1,400 שנה קצת פחות, בודהיזם זה בין 2,400 שנה. זאת אומרת שהדת העיקרית הבאה בתור אחרי היהודים הייתה 900 שנה אחרי היהדות. בודהיזם, היה בן אדם בשם בודה לפני 2,400 שנה. אנחנו 3,317, היה 900 שנה, היה רק דת אחד בעולם, עיקרית, יהדות. לא היה נצרות, לא אסלאם, לא בודהיזם, לא כלום. 900 שנה זה המון, אתה יודע מה זה 900 שנה, לא צריך להגיד לך מה זה. המון המון דורות, רק יהדות. יום אחד בא בן אדם, לא בא לסתור את היהדות, בלי קשר ליהדות, אמר שראה את האור, היה לו אור, היה לו הערה, ככה הוא אמר, הערה רוחנית. ואז הוא משך אחריו כמה אנשים, ולאט לאט התפתחה מזה קבוצה, והיום יש לך,
שאלה.
היום יש לך כמה מיליון, כמה מאות מיליונים בודהיסטים בעולם, כן?
אם אתה אומר, היה 900 שנה רק יהודים, מאיפה הבן אדם הזה בא? היה רק יהדות.
לא, היה דת יהדות, אבל היה גויים. חלק האמינו בעצים, חלק בשמש, חלק פה, חלק לא היה להם דת.
דתות פגניות.
כן, לא היה להם. זאת אומרת, תראה, זה שיש עכשיו 3,000 איש שמאמינים בשמש, למשל, באיזשהו מקום בהודו, זה היה גם לפני היהדות. עובדה שהיהדות מתארת שבתקופת אברהם אבינו היו קבוצות קבוצות של עובדי אלילים. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על דתות שמאמינות באל. זאת אומרת, היהדות יום אחד באה לעולם והסבירה שיש אל, ושהוא ברא את העולם, והחיים האלה יש תכלית. 900 שנה אחרי, נו, בא אחד שהוא טוען שהיה לו הערה וקבע מערכת חוקים, אז נהיה מזה דת. אחר כך היה לפני 2,000 שנה נצרות, התחילה הנצרות גם כן באמונה של אותו אל. אחר כך אסלאם, אמונה באותו אל. רק מה ההבדל בינינו לבינם? שמע טוב את זה ותבין תכף למה גם הייתה שואה. כי מה שהסיבה שאתה שואל אותי זה על הסוף, אבל לפני שתבין את הסוף צריך להבין את ההתחלה. ההבדל בינינו לכל שאר הדתות בעולם, וזה הרבה יהודים לא יודעים, ולכן לפעמים יש להם הרגשה, אולי הנוצרים צודקים, אולי המוסלמים צודקים. ההבדל בינינו לבין כל הדתות הוא פשוט מאוד. הדת שלנו היא היחידה שהיא אמת. כל שאר הדתות הם שקר אחד גמור. עכשיו, מי אמר שאני צודק? הרי זה גם מה שהנוצרים אומרים על הדת שלהם. אז התשובה היא לא נכון. הנוצרים לא אומרים שהדת שלנו שקר, הפוך בדיוק, הם אומרים שהדת שלנו היא 100% אמת. מה הראיה? הם קוראים לתורה שלנו The Old Testament, הברית הישנה, הם מודים שזה מהשם. המוסלמים מודים שהתורה שלנו מהשם. כולם מודים שהתורה שלנו מהשם. כל השמות שיש לך בעולם, אברהם, אברהם, אברהים, יוסוף, ג'וסף, זה הכל בא מהתורה שלנו. כל השמות של הרחובות פה, יש הרבה שמות של רחובות שזה שמות מהתורה, אתה רק לא שם לב בגלל שזה קצת מבטאים את זה שונה. מה אתה רואה? שהמסורת שלהם התחילה מהזמן שהיהודים קיבלו תורה, למרות שהם עוד לא היה להם דת, עדיין לא היה עוד נצרות. עכשיו, אם פעם בא מישהו ושואל אותך, תגיד, אתה יהודי, אני נוצרי, מה ההוכחה שלך שהדת שלכם היא האמת היחידה? למה אתם לא מקבלים את מה שאנחנו טוענים שגם אנחנו אמת? אתם אמת ואנחנו ההמשך. התשובה היא פשוטה מאוד. הדת היחידה שניתנה לעיני מיליוני עדים, היו מיליונים שעמדו וראו ושמעו, זה הדת היהודית. אין עוד אף דת או כת שהתחילה עם עדות. אין. בוא נראה, כן, בוא נראה. הנצרות, הסיפור של בודה שהייתה לו הערה, שזה כאילו הבא בתור אחרי היהדות, הוא היה לבד. אף אחד לא היה עד להערה הזאת. הסיפור של הנצרות שבאה מרים וסיפרה שאלוקים בא אליה בחלום ועיבר אותה והכניס אותה להיריון והיא עדיין בתולה, מה שהם קוראים לה בתולה מריה, בתולה מרי, כל הסיפור הזה, כמה עדים יש לסיפור הזה בחלום? אפשר להעיד? שום עדים. סיפור שלה, אין לנו עדות על זה. צריכים להאמין לה או לא להאמין, זהו, 50-50, זה כבר מתחיל. בא מוחמד מהמדבר, סיפר שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן, כמה עדים יש לזה? אף עד, אף אחד לא בא ואומר הוא צודק, אני הייתי שם, ראיתי. רק הוא, לבד. שבא משה רבנו והביא את התורה, אומר השם נתן לי את התורה. זה כך צריכים לחיות, תורה מלשון הוראה. כמה עדים היו לזה?
מיליונים.
מיליונים של עדים. שומעים? עכשיו, מה כתוב שם בתורה? אני רוצה להגיד משפט שזה יענה לך על מה ששאלת אותי על השואה. כתוב בתורה בכמה מקומות, כמה משפטים, מה כתוב? כמה משפטים. משפט אחד שכתוב, שהחיים של בני האדם בעולם הזה, מה התפקיד של האדם בעולם הזה? לעבור מבחן, לעבור ניסיונות. ניסיון פירושו מבחן. נותנים לך לנסות, או שתצליח או שנכשלת, אחד מהשתיים. עכשיו, כתוב בסי, אתה שומע? אני עונה לך על השאלה שלך, רק אני בונה את זה מהלך מהלך עד שנגיע לסוף. הדבר השני שכתוב בספר, שלאנשים יש בחירה חופשית מה לעשות, שונה מהחיות. החיות, אף אחד לא שאל אותם מה טוב להם, מה יעשו, איפה ילכו, איפה יחיו. הם חיים לפי אינסטינקטים. מה פירוש? חם פה הם בורחים, קר פה הם בורחים, יש תקופה שהם יכולים לחיות פה, רק נהיה קר, הם בורחים למדינה אחרת. הם מתוכנתים לפי אינסטינקטים. תשרוף אותו עם סיגריה, הוא יברח, כואב לו. פעם הבא הוא יראה סיגריה, הוא מבין שזה שורף, הוא בורח. אבל למשל, האם אפשר לקחת נמר רעב שרץ אחרי זברה ולהגיד לו, תסלח לי אדון נמר, אתה יכול להתאפק, תחבור עוד שעתיים, עזוב אותו, אני צריך אותו רגע, תבוא עוד שעתיים, תאכל אותו, לא עכשיו. אפשר לשכנע אותו? אפשר להגיד לנמר, עזוב אותו מסכן, מה אתה רוצה ממנו? אפשר כזה דבר או לא?
אפשר לנסות.
האם הנמר, אפשר לשכנע אותו להתגבר על היצר הרע שלו, על הרעב שלו? הוא עובד לפי אינסטינקטים, הוא כרגע רעב, הוא צריך לטרוף. אם אין מה לטרוף, הוא יטרוף גם את המאלף שלו. וראינו כבר דברים כאלה. כל עוד ייתנו לו אוכל, למה שיוכל אותו? הוא זה שנותן לו אוכל, הוא מבין. עכשיו אין אוכל, הוא גם אותו יוכל. הוא חי לפי אינסטינקטים. אי אפשר לבוא ולהתחנן ולזכות לנמר ולהתחנן בפניו, אני מבקש ממך, בבקשה אל תאכל אותו, עזוב אותו, תרחם עליו. אין כזה דבר. הוא חי לפי איך שהבורא תכנת אותו. נגמר. האם יש לו בחירה להבדיל בין טוב לבין רע? לא. אינסטינקט זה לא אומר שאתה יודע להבחין בין טוב לרע, כי גם תינוק שהוא בן יומיים, אם תשרוף אותו הוא בוכה, צורח, הוא מושך את היד. מאיפה הוא יודע שזה רע? כואב לו, אז הוא יודע, זה נקרא אינסטינקט. אם אני נותן לתינוק מתוק, גלידה, הוא מלקק את זה, הוא רוצה עוד. אינסטינקט, זה לא נקרא בחירה. קר לו, הוא רועד, הוא בוכה. חם לו, הוא מבסוט. זה נקרא אינסטינקטים, זה גם לחיות יש. אבל לאדם בר דעת, לא כל בני האדם בעולם הם ברי דעת, דרך אגב. למשל יש אנשים אוטיסטים, הם נולדו בלי בחירה, אין להם כוח בחירה. זה העונש שלהם, ככה כתוב, שמתגלגלים הנשמה בתוך גוף בשביל לסבול 30-40 שנה פה ונגמר. אין בחירה, אין מצוות, אין תפילין, אין שבת, אין כלום. רק תסבול נקמה על איך שהיית בחיים הקודמים שלך. בדרך כלל כל העונשים של הבורא זה מידה כנגד מידה. רצחת, ירצחו אותך, עשית הפלות, יביא אותך לעולם ויעשו עליך הפלה. כל היום דיברת לשון הרע על האנשים, הזקת על האנשים עם הלשון שלך ועם האוזניים, נהנית לשמוע ונהנית לדבר, מגלגלים אותך באוטיסט, אתה נהיה חירש ואתה לא יכול לדבר. הכל עובד מידה כנגד מידה. רק מה, תכף נראה למה לא תמיד רואים את זה. תכף לאט לאט נענה על כל השאלות, אני מקווה על כל השאלות, אין סוף לשאלות, אבל השאלות העיקריות, גם על השואה, גם על החיים, גם על התכלית, גם על הבחירה, נדבר על כל זה, נספיק, עזרת השם. אז תראו, אני בונה מהלך מהלך. בתורה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מי מדבר? זה שנתן את הספר. מי נתן את הספר? זה שברא את העולם. מאיפה אני יודע? אולי איזה נוכל כתב את הספר. עם כל הכבוד למשה רבנו, הרי אני לא מטומטם. אני, כמו ליאור, אני לא רוצה לטחון מים. אם יש בורא לעולם, אם הוא נתן את הספר, אם באמת זה ספר הוראות, אם זה באמת מחייב אותי כמו שכתוב בספר, אם באמת יש עונשים קשים, אם באמת יש שכר גדול אחרי שאדם נפטר, הוא הולך למקום שמקבל שם שכר רוחני גדול, אם כל זה נכון, שווה לי להשקיע. אם זה לא נכון, מה, אני מטומטם? יש מישהו רוצה לעבוד באיזה עבודה ולא יודע אם ישלמו ליום אחד משכורת או לא? מי הטיפש הזה? אם יתנו לך מכתב בדור, יגיד לך יש איזה עבודה, אם תעבוד בעוד 20 שנה או שתקבל הרבה כסף, שאולי לא תקבל כלום. לא יודעים, אולי יבוא מישהו וישלם לך. אומרים ככה, אומרים שיש איזה בוס שלפעמים הוא בא ומשלם וילך לעבוד. היום בן אדם שעובד 100 פעמים שואל כמה, מתי, באיזה יום, מה קורה, אם אני לא בא, כן, רוצה לדעת 100%, שואל, הבוס הזה נאמן, משלם, לא משלם. אנשים לא הולכים ומאמרים יותר מדי. למה? הם רוצים ללכת על בטוח. איך אני יכול לאמר כל החיים שלי 70 שנה לחיות כמו רובוט, מותר, אסור, מותר, אסור, מותר, אסור, ובסוף עוד יבואו יגידו לי שאיזה בן אדם סתם כתב את זה? עכשיו, אנחנו גם מצד אחד לא מטומטמים. שאני, יש לי שאלה, אני יכול להפעיל את הראש שלי ולמצוא מיד את התשובה. אין שאלה בעולם שבכוח הבינה וההיגיון אתה לא יכול להגיע אל התשובה אליה. מה הראיה? שאפילו הפילוסופים הגויים בעולם, אריסטו וכאלה, תראו איזה, תקראו קצת הספרים שלהם, תראו שהם כתבו דברים שהיהדות אומרת מעצמם, מהשכל שלהם הם הגיעו לזה, מהשכל שלהם. ואיך אנחנו, כל מה שאנחנו יודעים לא מגיע לנו צלש. נכון שהיהודים זה אנשים חכמים, נכון שיש להם הרבה אינטליגנציה וכבוד והצלחה, כל זה יודעים, אבל באמת לא מגיע לנו פרס אנחנו, כי כל מה שיש לנו קיבלנו במתנה. התורה שיש בה את התשובות לכל השאלות, קיבלנו אותה במתנה, על מוכן. מי שנתן לך דיסק יש שם הכל. יש בן אדם יושב על המחשב שנה מכין איזה פרוגרם, יש אחד קיבל את זה, צרב את זה תוך שנייה, לחץ על הכפתור, 10 שניות יש לו את אותו דבר. למי מגיע קרדיט? שישב שנה וחשב ותכנן, הוא עשה, זה נקרא הבורא, הוא הבורא של הדיסק. זה שרק העתיק, הוא קיבל את זה מוכן, זה אנחנו. אבל פה יש הבדל אחד, שדיסק אין פה כלום, אתה לוחץ על כפתור זה נהיה. להעתיק את התורה לתוך השכל ולתוך המעשים, זה מלחמה הכי קשה שיש בחיים. להתגבר על היצרים שלך, לשמוע מה הספר אומר מותר, מה אסור, זה לא תמיד מה שאתה רוצה. הרבה פעמים אתה רוצה לאכול לא כשר, אין כאן מישהו שיגיד לך אם זה כשר או לא, אולי כן אולי לא, אתה לא יודע. אתה רואה מזוזה, אתה רואה אוכל על השולחן, מישהו זרק את האוכל ואתה רעב. לפי הספר הזה לא כל דבר מותר להכניס לפה, יש דברים שמותר, יש דברים שזה מזיק לך, לנשמה שלך, שאני לא יודע. מה אני רוצה לעשות? אני רעב, אני רוצה לאכול. מה אני בפועל עושה? לא אוכל. למה? בגלל שכתוב לי בספר תורה מלשון הוראות, שזה שברא אותי כתב לי אסור. עכשיו אנחנו חוזרים כל פעם לאותה נקודה, אם בסוף יתברר שבאמת הבורא נתן לי אז הרווחתי. מה יקרה אם בסוף יתברר שזה היה בלוף, כמו שליאור חושב? אולי הכל בלוף, אין אלוקים, אין ספר, אין כלום. תראה, אחד שאומר שאין בורא לעולם, איפה אלוקים, אין, לא היה, לא היה, או אין, לא הבנת, אני מנסה מה שאמר לי קודם. אם בן אדם אומר אני לא מאמין באלוקים בגלל שהייתה שואה, לא משנה מה הסיבה, ברגע שהוא מציע אני לא מאמין באלוקים, אז בוודאי שהוא לא מאמין בתורה, כן, שהיא מאלוקים, כי הוא טוען שאין אלוקים. אם היה אומר אני מאמין באלוקים אבל אני לא מאמין בתורה, התורה אני חושב שזה המצאה של אנשים, התורה זה ספר היסטוריה, התורה כל מיני אנשים, כל אחד בא וכתב קטע, אז זה משהו אחר. כי להבין שיש בורא לעולם לא צריך להיות גאון, חמש דקות אתה רואה מה הולך מסביבך, אתה רואה שיש בורא ליצירה, איך הכל נהיה פה? ערים, ים, מים, חמצן, מוח, שכל, שרירים, היגיון, חומר, חמצן בכל פינה, מים בכל פינה, כל מה שאולם צריך יש לו בשביל לחיות, אפשר לדבר, מוח, עיניים, אין מצלמה בעולם שיכולה לעבוד רבע מהעין שלך. מי עשה את זה? מה זה המוח הזה? איך הוא נהיה סתם? הכל בא לבד? הרי אם יגידו לך שעון נהיה לבד, שאלתי אותו קודם מי עשה את התמונה, אומר צייר, אמרתי לו לא נכון, זה נהיה לבד, אין כזה דבר, הוא אומר לא נהיה לבד, זה צייר עשה. אבל למה זה לא יכול להיות שנהיה לבד אבל כל העולם כן נהיה לבד? אלא פשוט כל מי שאומר שהעולם נהיה לבד הוא סתם בן אדם שקרן, הוא אפילו לא טיפש. אם הוא היה באמת מאמין לזה אז הוא באמת בן אדם טיפש, צריך לשים אותו בית משוגעים. אבל הוא לא באמת מאמין למה שהוא אומר, הוא סתם שקרן. כל האנשים בעולם שאומרים, תזכרו את זה ואני מבטיח לכם שזה ככה, כל בן אדם שטוען שהעולם הזה נהיה מפיצוץ או שהכל מקרה או שהתפתח לבד, הוא שקרן. אף אחד לא מאמין לזה. מה הראיה? מה הראיה? ראיה פשוטה, תוציא שעון ותשאל את כל האנשים בעולם, אתה מסכים איתי שזה נהיה לבד? סתם, היה פיצוץ, זרקנו רימון, פוצץ, הכל בא לבד ונהיה שעון, זז לבד, עיגולים, ריבועים, קווים, הכל מדויק, נסגר, בא זכוכית באה מהים, מחוף הים, נהיה חול, התבשל, נהיה זכוכית, נהיה עגול, נחתך לבד, אף מסין עד לפה, התחבר לשעון, הכל נהיה לבד, מיליון פעולות שיהיה השעון הזה. ואני בא וטוען, רבותיי, מי שמאמין לי שיצביע בעדי. תגידו אם מישהו אחד בעולם יצביע בעדי שזה נהיה לבד? יצביע או לא? ואם מישהו יצביע בעדי, מה יגידו עליו?
עוד אחד משוגע.
מסוגל לציבור זה. צריך לשים אותו במשוגעים. אז למה יש כל כך הרבה אנשים שאומרים סתם פיצוץ, בינג בנג? פשוט מאוד. להגיד שהשעון נהיה לבד לא עולה לי כסף. לא, לא, להגיד שהשעון נברא על ידי מישהו לא מחייב אותי. מה אני מפסיד? להגיד שהשעון נהיה לבד, להגיד שהשעון נהיה לבד לא שווה לי, מה אני מרוויח מזה? להודות שהוא נהיה על ידי מישהו שיצר אותו לא עולה לי כסף. אותו מישהו לא בא ואומר לי תעשה א' ב' ג', לכן אני מוכן להודות. אבל שהתורה ואלוקים אומרים לי אסור מותר אסור מותר אסור מותר, ואני לא מעוניין, אני מעדיף לעשות מה שאני רוצה לא מה שאומרים לי, ככה זה דרך האדם. אז מה הפתרון הכי קל? להיות שקרן. כשאתה שקרן, אתה מונע מעצמך הרבה שאלות. מה אתה אומר? לא מאמין בזה. סתם, הכל שטויות, עזבו אותי. אפילו שבלב שלך אתה יודע שאתה משקר והכל, יש לך איזו שיטה, ככה אתה מרגיע את המצפון שלך, לא מאמין ונגמר. אבל בשעת צרה, שבן אדם בשעת צרה, למי הוא צועק? החילוני הכי גדול. אני במו עיניי ראיתי את יוסי שריד, לפני 12 שנה בערך, אם אתם זוכרים, היה בחירות בארץ, במשך שנים הוא צוחק על הדת, צוחק על אלוקים, צוחק על כולם, שהיה בחירות, הם חשבו שהם ניצחו, המערך פרס נגד נתניהו. במו עיניי ראיתי אותו בטלוויזיה, מרים את הידיים וצועק, יש אלוקים! במחרת בבוקר הוא התעורר, ראה שאלוקים שמע אותו, הפך את השלטון. חשבו שהם ניצחו, בבוקר כולם התעוררו, התהפך. אבל איך אתה 20 שנה צועק אין, כותב מאמרים, צוחק על כולם, רק זכית, פתאום ראית שקרה לך נס, פתאום הכרת בזה. בבתי חולים כולם דתיים. שאני לפעמים הולך לבתי חולים לבקר אנשים, הגויים באים אליי, רואים אותי עם כיפה, צועקים לי, רבי, רבי, can you come give my son a blessing? מה לך ולי אתה? אתה בכלל גוי. כל מיני גויים, בלי דת, עם דת, מה זה משנה? למה? בשעת צרה הוא מבין, מה יש להפסיד? הרי זה יש מישהו שברא אותי, הוא הביא את המחלה, זה איש דת, להפסיד עולה לי, מה אכפת לי? אני מבקש ממנו ברכה, אולי יעזור. הראש, אבל אותו אחד, אם תבדוק את החיים שלו, תראו 20 שנה, הוא צחק על הדת. אבל בשעת צרה, אומר, השם יעזור. בעזרת השם. האנשים הכי אתאיסטים בארץ אומרים בעזרת השם בשעת צרה, השם יעזור. שהמס הכנסה שלח להם מכתב מה מדבר הראשון שהם פתחו את המכתב, מה יוצא להם מהפה? וואי אלוקים, תעזור לי, תציל אותי. בשעת פיגוע שמחכים לשמוע עם השמוע, הבן שלו זה בן אלה שבצלה, מה? מה הוא צועק בבית חולים? רק תציל אותי, בבקשה. פתאום הוא נהיה דתי. למה? כשהגיע רגע האמת, אין מקום יותר לבלופים, יהיה מאוחר מדי. כל עוד אני בריא ושלם וזה, אני לא מעוניין לשמור שבת. לא מעוניין להתחתן עם יהודיה, יש לי חברה גויה, רוצה להתחתן איתה, להרוס לעצמי את החיים. לא אכפת לי, אני לא חושב שזה יהיה הרס, אני חושב שזה טוב לי. אז אתה בדרך שלך רוצה לקפות עליי, לא, אני לא מעוניין, לכן אני אומר, אני לא מאמין. הבנתם? ככה זה עובד. עכשיו בוא נחזור רגע לשלב ההוכחה. מה ההוכחה? ההוכחה היא פשוטה. שמשה רבנו הוריד את התורה למיליונים של אנשים. מה, בוא נחשוב בהיגיון, בוא נעבור שלב שלב. מה אותם אנשים היו צריכים לעשות? להסכים לקבל את התורה או להתנגד לו בכל הכוח? לפי מה שהם רוצים. לפי אנחנו היום, אם אני מדבר עם חילוני ברחוב, אומר לו בוא הנה משה, תבוא אליי לשבת, בוא תראה מה זה שבת, מה הסיכויים שהוא יסכים? אחד לאלף יסכים, אחד לאלף. למה כולם מתחמקים? לא, אני לא יכול, מה לי בשבת? אני לא שומר, לא בשבילי, אני עסוק, אני בביזנס, אני עובד, אני נוסע, תירוצים. הוא לא מעוניין לבוא לשמור שבת. אני אומר לו בוא תניח תפילין 10 דקות, הוא גם לא מוכן. תן צדקה, בכלל הוא לא רוצה להסתכל עליך, הוא לא מעוניין, נכון? עכשיו שבא אדון משה רבנו ויורד מההר, כמו שכתוב בספר, ועומדים בערך 15 מיליון איש, מה היה האינטרס של כל המיליונים האלה? להגיד לו כן אדוני, הרסת לנו את החיים, אבל אנחנו ננשק לך את היד ונשמע בקולך, או שלהתחיל להתווכח איתו? מי אמר? מה זה השטויות האלה? מה זה החוקים האלה? מאיפה הבאת לנו את זה? אתה רמאי, אתה שקרן. לא אמרו ככה. בואו נעשה חשבון רגע, תראו איזה פשוט זה להוכיח, תראו איך הכל זה רק עניין של חצי שעה שעה והכל נהיה ברור פשוט. שמעו טוב איך זה עובד. יש כלל ביהדות שאנחנו תמיד מתרברבים עליו, מתגאים. אנחנו הדת היחידה שטוענים שאם יימצא טעות אחת בתורה הכל מתבטל. אין את זה באף דת. הפוך, אצל הנוצרים מראים להם מפורש טעויות, למשל שזה נבואה בנצרות, שכבר מראים להם שזה הפוך. אמרו שהיהודים לעולם לא יחזרו לארץ ישראל. יש מלא מיליונים של יהודים בארץ ישראל. אם הספר הזה הוא מאלוקים, איך כתוב כזה טעות? אז הם רואים שיש טעות בספר, אבל זה לא בברית החדשה, אבל זה לא מפריע להם להמשיך לשמוע לזה ולקרוא את זה וללמוד בזה, למרות שהם כבר הוכחת להם שיש שם טעות. עכשיו למה אני טוען, תגידו לי אם אתם מסכימים איתי בכלל, שאם יש טעות אחת בספר הכל מתבטל? למה? מה יש? אם יש מיליון דברים יפים ובאחד יש טעות, למה לבטל את הכל? מה יש? אז זה לא 100%, אז זה לא מושלם, אז מה קרה? מה הבעיה?
שק לשאר הדברים.
אני אסביר לכם פשוט מאוד. אם זה מבורא עולם, מזה שקורא לעצמו כל יכול, אדון הכל, היה הווה ויהיה, לא תלוי בזמן, מושלם, רוחני, שולט פה בכל דבר בעולם, יש הגדרות בתורה מי זה הבורא. הוא הגדיר את עצמו, הוא גילה לנו מי הוא. קודם כל כתוב בתורה שהוא הראשון ואף פעם לא היה לפניו שום כוח, וגם אחרי שהעולם הזה ייגמר לא יהיה אחריו שום כוח חדש. כתוב שאין לו שום שותף, הוא לבד ויחיד. מה היה לפני שאנחנו באנו לעולם? החומר, הוא היה לבד בעולמו. עכשיו הוא ברא אותנו פה בעולם, עוד מעט ניגמר העולם, כבר היה עולמות לפנינו. כל זה כתוב ביהדות. עכשיו יש לי כללים, הוא מסביר מי הוא. הוא אומר שהוא קורא מחשבות, הוא אומר שהוא יודע את כל העתיד, והוא נתן לנו בחירה חופשית לעשות מה שאנחנו רוצים בלי להתערב לנו בבחירה. יש בן אדם בוחר ללכת לרצוח, מי נותן לו את הכוח לקחת אקדח, ללכת, לכוון, לראות, להכניס כדור? הרי יש 100,000 פעולות עד שהוא מגיע לרצוח. להניע את המכונית, לנסוע, ימינה, שמאלה, מחנה, מוציא, מביא את האקדח, הלך לחנות, קנה. מי נתן לו את השכל? מי נתן לו את היכולת לקנות את האקדח, להתאמן, לראות, לכוון, לנשום בזמן שהוא הולך? מי נתן לו את כל העזרה? זה שברא אותו. הבטריה שלו, מי זה הבטריה? יש לו בטריה? מה הבטריה שלו? זה שברא אותו, מחיה אותו, ככה כתוב. עכשיו מי נתן לו כוח ללכת להרוג? למה? הרי להרוג זה נגד החוקים של הספר. ספר כתוב לא תרצח, אסור להרוג אף אחד. אז איך אתה שאמרת לי שאסור לא חנקת אותי ותפסת לי את הידיים ולא נתת לי ללכת? למה? למה נתת לי ללכת? אתה השם, לא אני. היית צריך לעצור אותי. מה, אתה רואה שאני מטומטם? תשיב אותי, תקבור אותי, תקשור אותי.
זה עניין הבחירה.
אז זה השאלה עכשיו.
אבל מה עם הקורבן?
אז זה השאלה עכשיו. למה הבורא לא מתערבב לנו בבחירה שאנחנו מחליטים לעשות משהו רע? אני שואל. תעברו כל אחד כיסנו, הכי קל. שומעים? אני שואל, מי יש לו תשובה לשאלה הזאת? למה הבורא לא מתערב לי כשאני בחרתי לעשות עבירה? למשל, בחרתי לגנוב, הוא לא מפריע לי. בחרתי לרצוח, הוא לא מפריע לי. בחרתי לישון כל היום, הוא לא מהיר אותי בכוח. בחרתי לשקר כל היום, הוא לא עושה אותי אילם. למה? הרי העולם היה הרבה יותר טוב אם האנשים נבראו, קיבלו ספר הוראות, מותר, אסור, יש שכר ועונש, ואיך שעשית מצווה קיבלת שכר במקום, איך שעשית עבירה קיבלת עונש במקום ונגמר. אם היה העולם ככה, היה שווה בכלל לקיים את העולם? בשביל מה לקיים אותו? שיהיה רובוטים שמזיזים אותם עם כפתורים? אז על מה מגיע שכר ועונש? על מה מגיע לבן אדם שכר ועונש? אני אתן לכם דוגמה. אם אני בניתי רובוט ויש לי שלט ואני מזיז את הרובוט והרובוט נפל במדרגות, תארו לכם שאני עכשיו ירים את הרובוט ויתן לו סתירה, יהיה לו טיפש שכמוך, מה אתה נופל במדרגות? מי שיראה את זה מה יגיד עליי? שאני משוגע. למה זה הוא נפל עליו? מה אתה רוצה ממנו? עזוב אותו, אתה משוגע, אתה כיוונת אותו. אם הבורא היה מכוון אותך כמו רובוט, תזוז, תלך, תשב, אתה רוצה ללכת, מושיב אותך, אתה רוצה לקום, מושיב אותך, אתה רוצה לשבת, מקים אותך, הכל עושה בשבילך, שייך היה לתת לך שכר ועונש? על מה? על מה שהוא מזיז אותך? עכשיו, אם אין שכר ועונש ולא מרוויחים ולא מפסידים וכל מה שאתה עושה אתה מתוכנת, אז בשביל מה בדיוק בנו אותך? אם אני עכשיו אבנה משחק ואני אשים שם 10 בובות ואני מכניס נגיד איזה תוכנית מחשב בתוך הבובה הזאת שהוא ילך ימינה, שמאלה, יזוז, הכל וזה, ואני מוזיז את השני, שם לו מחשב, שם לו, כולם זזים, כולם רוקדים, כולם שרים, כולם ככה זזים שנה שלמה עם חשמל, הכל זז. אחרי שנה שאני בא, אחרי שנה שאני בא, שייך שאני אתן לבובות האלה שכר ועונש? למה לא? כי הם סתם בובות, נכון? עכשיו, אם בניתי אותם, אז בשביל מה הייתה התכלית שבניתי אותם? אין פה ניסיון, אין פה שכר ועונש, כי שכר ועונש מקברים רק על מה שהרווחת בכוחות עצמך, נלחמת, השקעת, מגיע לך מזכורת. לא עשית כלום, על מה אתה רוצה מזכורת? זה פשוט, פשעת, מגיע לך עונש. למה כל רוצח המשטרה מכניסים אותו לבית סוהר? מה אתה רוצה ממנו? רובוט. מה אתה רוצה מסכן? יום אחד הוא נולד, זה שברא אותו תכנת אותו, בגיל 30 הוא הרג את ראש הממשלה. מה אתה רוצה? הוא לא אשם, אלא כל האנשים בעולם, לא, אין אחד בעולם שמסכים שרוצח לא מגיע לו עונש. כולם מודים שרוצח צריכים להרוג אותו או לשים אותו בבית סוהר או לעשות לו אותו דבר או כל וכו' וכו'. כולם מסכימים שאחד שאונס מגיע לו עונש. כולם מסכימים שגנב צריך להיענש. כולם מסכימים. למה כולם מסכימים? כי כולם מודים בהסכמה הזאת שלאדם יש בחירה אם להיות צדיק או רשע. זה גם הגויים כתבו. תסתכלו בגויים, בפילוסופים של הגויים, הם מבינים, יש בורא לעולם והאדם יש לו בחירה ולכן האדם חייב לשאת באחריות. עכשיו יש לי עדיין בעיה, בסדר. משה רבנו יורד מההר, הוא מביא לאנשים ספר ושם כתוב שלא יכול להיות שיהיה בספר הזה טעויות. עכשיו מה קורה? אם אחד ימצא טעות אחת בספר, הכל מתבטל. למה? אנחנו הרי לא מטומטמים, נכון? אנשים יש להם קצת שכל, היגיון, כמו שהוא אמר. עכשיו אם יבוא אחד ויכנס פה מקודם, לפני שחלק מכם בא נכנס לפה אחד עם ספרים, נגיד שהוא היה שולף עכשיו איזה ספר, אמר זה מהבורא, אני השליח, אתם הנבראים, הנה הספר הזה, תורה מלשון הוראה, תורה מלשון הוראה, אתם חייבים לשמוע בכל הספר הזה אם אתם רוצים שיהיה לכם טוב. אם תשמעו תרוויחו, לא תשמעו בסוף תפסידו. מה, אני כזה מטומטם ישר להאמין לו? מה הולך פה? אני קודם כל רוצה עדים. אני שואל אותו, מאיפה אני יודע שזה אמת? אומר לי, תפתח את הספר הזה ותתחיל לקרוא, תראה שהספר הזה 99.9% ממנו זה הכל לעתיד, הכל מלא נבואות. כל דף בתורה כמעט יש נבואות. תביא את התורה, תפתח פעמיים שלוש, אני אראה לך בכל דף נבואות. כמעט כל התורה זה על העתיד. מה יהיה? עוד מעט יהיה בית מקדש והוא גם יחרב ותצאו מארץ, ואחר כך תבנו עוד בית מקדש, ואני אשלח לכם איזה עם שיהרוג אתכם, ותהיה שואה. השואה כתובה בתורה? איך ידע אותו אחד שנתן את הספר שיהיה אדולף היטלר כדי להכניס את השם שלו בתורה בקודים? הרי הוא הכביא את השם שלו בקודים, שהמחשב מוצא את זה, יש קודים בתוך התורה. איך הוא ידע שיהיה איכמן? איך הוא ידע שיהיה אושוויץ? איפה הוא שם את הקודים האלה? בקטע מהספר שכתוב, אם לא תשמעו בקולי, אם יהיה מציאות שהרוב שלכם לא שומע בקולי, אני אסתר אסתיר פניי, ככה כתוב, אסתר אסתיר פניי מכם, אני לא אסתכל עליכם, מה שיקרה איתכם יקרה. ולא רק זה, שם כתוב מפורש שאני אשלח לכם עם שאתם לא מכירים את השפה שלו. פעמיים זה קרה בהיסטוריה, פעם עם הרומאים, בעצם זה קרה כמה פעמים, זה קרה עם הבבלים, זה קרה עם הרומאים, בבלים, רומאים, זה קרה עם היוונים, וזה קרה עם הנאצים. מה ההבדל בין מה שכתוב בספר? כתוב בספר לא השכנים שלכם יתקיפו אתכם, האמורי, הפריזי, הערבים, אלה שמסביב אלינו לא יתקיפו אתכם. אני שולח לכם עם ממקום רחוק, תראו איזה נבואה, והעם הזה אתם לא תכירו את השפה שלו, זה הרומאים או הנאצים, באו מגרמניה, והסימן שלהם נשר. גם הסימן של הנאצים זה נשר, גם הסימן של הרומאים זה נשר, גם הסימן של הרוסים זה נשר, סימן של האמריקאים זה נשר. אתם יודעים למה? כי כולם זה עשיו, זה הסימן שלהם, כולם הסימן שלהם זה נשר בדגל שלהם, בסמל שלהם, תראו נשר. מעניין. אז התורה אומרת, אני אשלח לכם עם שאתם לא מכירים אותו, ממקום רחוק, לא תזהו את השפה. עם שאין לו רחמים על זקנים ועל תינוקות. אין לו, הוא לא יודע מה זה רחמים, לא קיים אצלו. אצל הערבים, עם מחשימם, הם רעים מאוד, אבל קצת רחמים יש להם. ערבים, תבוא, תדפוק לו בדל, אצל הגרמנים, אין כזה דבר רחמים. אלה היו הנאצים, הזרע המלא כזה, זה לא יאומן, איזה דברים היה קורה איתם. לא היה להם רחמים, כמה שלא תפקה, כמה שלא תתחנן, לוקח ילד בן שנה, הכניס אותו בתנור, אין לו בכלל יסרו מצפון. ולא רק זה, הוא מעשן בזמן סיגריה, ושהוא מקבל את הילד וזורק אותו לתחת התנור, הוא אומר לשני, דנקנשל, תודה. ממש לא יאומן כי סופר. זה עם שאי אפשר לדמיין אותו, הרומאים אותו דבר. עכשיו התורה אמרה שיקרה משהו מאוד מעניין. התורה אומרת בנבואה שמדברים על הרומאים, שהרומאים ימכרו אותנו למצרים במחיר של מנה של אוכל של סוס. מה עכשיו התורה כותבת לי? זה נכתב 1300 שנה לפני שזה קרה. תראו מה זה נבואה, ספר מאלוקים. שם כתוב שהעם הזה ייקח אותנו, יחריב לנו את בית המקדש. אז מה אתה רואה? שזה שנתן לנו את הספר ידע שעוד 1300 שנה יהיה בית מקדש, ידע שיחרב בית המקדש על ידי עם מרחוק. שלוש נבואות כבר פה. הסימן של העם הזה זה נשר, אנחנו לא נכיר את השפה שלו. זאת אומרת, אם זה היה אחד השכנים היה לנו פה בעיה בנבואה, כי מה כתוב כאן? שאנחנו לא נכיר את השפה שלהם, הם באים מרחוק. אם אחד העמים לידינו היה עושה לנו את זה, היה טעות בספר. אז מה אמר? אתה לא תכיר את השפה. אכזרים, יזרקו אתכם מהארץ, לאן? למצרים. עכשיו תגידו לי, כמה זמן הליכה יש מישראל למצרים? בן אדם שרוצה ללכת.
מאיפה?
מישראל למצרים. מהדרום. מהדרום, מהמרכז עד מצרים, לחצות את הגבול. מקסימום 11 יום הליכה. מהבוקר עד הלילה. 11 יום הליכה. אתה יודע מה? תגיד חודש, בסדר.
מעלת צדקה.
מעלת צדקה. אני אומר, מקסימום 11 יום. תגיד אפילו חודש. תגידו לי עכשיו, עם שבא מאזור איטליה, הרומאים, לא היה מטוסים, לא היה רכבות. איך הם באו? סוסים, חמורים, זה היה... הם מגיעים לישראל, מה הדבר הכי קל להם? הם החריבו את בית המקדש, הרסו הכל. מה אומר? הם רוצים למכור אותנו לעבדים למדינת מצרים. עכשיו, איך, אם אתם הייתם האיטלקים, הרומאים האלה, איך הייתם מעבירים אותנו למצרים? יש כמה מיליונים, תעמיד את כולם בשורות ויתחילו ללכת. אתה מעמיד שומרים. מה יותר קל? מה יותר קל? לשלוח אותנו שכולנו נלך למצרים, או שלהביא לנו עכשיו אוניות מאיטליה ולהכניס אותנו באוניות ולהשיט אותנו יומיים בים ולקחת אותנו? מה יותר קל? כל מפגר מבין שיותר קל שילכו. מה עכשיו תחיל להביא 100 אלף אוניות? הלוך חזור, הלוך חזור. מי הם בכלל? עבדים. זרוק אותם לעזאזל, כולם תעמיד אותם בשורות, תעמיד איזה 2,000 חיילים מכל צד עם חרבות ונשק, וימותו בדרך עוד יותר טוב. מה אני חושב, בזבז להם אוניות וישיט אותם, יעלה אותם ויוריד אותם? אבל התורה כבר אמרה, תשמעו טוב, איזה דברים מעניינים, שיקחו אותנו באוניות למצרים. עוד נבואה, הכל בדף אחד. ובמצרים אף אחד לא ירצה לקנות אותנו. שמביאים לך עכשיו עבדים, אם עכשיו מביאו לך איזה ספני שיעבוד, ינקה לך את הגינה, ישטוף לך את הבית, ישטוף לך את האוטו, חוזה, לך תביא חוזה, תקנה חוזה בשביל כלום, בחינם. כמה עולה העבד הזה? נגיד 100 דולר. מי לא יקנה עבד לכל החיים ב-100 דולר? מי לא יקנה? כתוב בתורה שהמחיר שלהם היה מחיר של מנה, של אוכל, של סוס. כמה זה? 5 דולר אפילו לא. קש, כמה עולה קש? 10 דולר מחיר מנה פלאפל. איך התורה ידע את כל זה? הרי כל מה שהיה צריך שיהיה, שאחד מהפרטים בנבואה לא יקרה, זה מראה שהספר הזה לא מאלוקים. דבר אחר, שכתוב שהכותל המערבי לעולם לא ייפול. כותל המערבי, פעמיים החריבו את בית המקדש ועוד פעם שרפו אותו. הבבלים והרומאים החריבו את בית המקדש, והיוונים באמצע באו ושרפו את הכל. מכירים? חנוכה. ועוד היה עשרות מלחמות שם ברחבה של הכותל. כמעט ולא היה אימפריה שכבשו את הכותל. טורקים, בריטים, סלג'וקים, ארמנים, אוטומנים, ביזנטים. מי לא? מי לא? כל הבבלים, הפרסים, השעונים, כמה עמים? תסתכלו קצת היסטוריה. כל אימפריה כבשה את ירושלים. כולם כבשו את הכותל. המוסלמים באו ועשו מסגד. הרומאים החריבו את הקירות, את בית המקדש. הבבלים החריבו את בית המקדש הראשון. היוונים שרפו את הכל. אבל התורה כתבה משפט אחד. הנה זה בלשון הווה, תמיד עומד כותלנו, אחר כותלנו. כותל תמיד עומד. אומרת התורה שבעל פה, זה נכתב לפני יותר מ-1800 שנה. תשמעו אותו מה כתוב פה. הנה זה עומד כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. מה כתוב שם במדרש? שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. עכשיו, אם אנחנו מקבלים בהר סיני לפני 3,300 שנה כזה ספר, ושם כתוב בכלל אין בית מקדש, זה לפני 3,300 שנה. מתי בנו בית מקדש? אחרי 400 שנה, יותר מ-400 שנה. שעוד כמה מאות שנים יהיה בית מקדש והוא יחרב, ויבנו עוד אחד ויחרב, אבל דבר אחד לעולם לא יקרה. יש 4 קירות, הקיר הזה בצד מערב אף פעם לא ייפול, אף פעם לא ייפול. תגיד לי אתה ליאור, אני רוצה לשאול אותך, האם בן אדם בשר ודם יכול היום להביא, כמו זה שאמרנו שייכנס פה עכשיו עם ספר ויגיד שזה מאלוקים, בהנחה והוא רמאי, האם הוא יכול להגיד לי על החנות הזאת שהקיר הזה אף פעם לא ייפול? מה הבעיה? אני מקפיל את הקיר הזה ב-5 דקות, פטיש, שניים, מקדחה, אני מפיל אותו. שבאו העמים להחריב את בית המקדש, מה היה האינטרס שלהם? להשאיר קיר אחד עומד או להרוס את הכל? מה היה האינטרס שלהם?
להרוס את הכל.
להרוס את הכל, נכון? פשוט, חשבון פשוט. מה קרה לאורך כל ההיסטוריה? מאות פעמים נלחמו שם נגד היהודים, כולם, ואף אחד לא הוריד את הכותל, אבל את השלוש הקירות האחרים כן הורידו. יותר מצחיק, תשמעו איזה מצחיק זה, תראו מה זה כוח של משפט בתורה שלנו. בתורה שלנו כתוב הרי שהכותל לא ייפול. שבאו המוסלמים לבנות שם את המסגד, אז היה הר. עכשיו ההר היה מאוד גבוה, אז היו זקנים, לא יכולים לעלות על ההר. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, אם יש הר באמצע עיר ורוצים לבנות עליו בית כנסת או מסגד, ויודעים שזה כזה גבוה שאנשים יצטרכו הרבה מדרגות לעלות, זה קשה, מה עושים? כל בן אדם, כל ארכיטק מגלח את ההר, מוריד אותו קצת, מביא קצת אנשים עם חפירות, מורידים מהגובה שלו שיהיה קצת גבוה, ואז בונים שם את המסגד, נכון? האם שמעתם פעם בעולם שיבוא איזה מטומטם? הרי מישהו מנהיג של עולם שלם, של מדינה, של כל המוסלמים באותו זמן, הוא לא היה מטומטם. עובדה, הוא שלט על מיליון, עשרות, מאות מיליונים של אנשים. באו, כבשו את ארץ ישראל, כבשו את ירושלים, עכשיו רוצים לבנות מסגד, זה היה לפני 1400 שנה. תגידו לי, יש להם בעיה עם הסכנים, מה היו צריכים לעשות? לעבוד שבוע ימים, להוריד את ההר קצת ולבנות את המסגד. מה עשו? אתם יודעים מה עשו? מישהו מכם היה בחפירות של הכותל? למטה? ראיתם שם את הקשתות שבנו? הלכו והגביעו את כל מה שמסביב להר בשתי קומות, שזה פי מאה יותר עבודה, פי מאה יותר עבודה. בנו קשתות ובנו רצפה חדשה ובנו עוד פעם קשתות ובנו עוד פעם רצפה חדשה, הגביעו את הכל העיר בשביל שאת הבתים שהם רוצים לבנות יהיו גבוהים, שלא יצטרכו לטפס הרבה למסגד. איך זה יכול להיות? כל מה שהיית צריך לעשות, אתה מוריד את ההר ובונה מסגד, ותוך שבוע כל היסודות מוכנים. מה הלכת עבדת 100 שנה של להגביע את כל ירושלים? אתם יודעים למה? פסוק אחד בתורה של היהודים, הכותל לעולם לא ייפול. אם היו מגלחים את ההר, הכותל היה נופל, כי הכותל זה הצד של ההר. אתה מוריד את ההר, אתה מוריד את הקיר. נגמר הסיפור. תורה, תראה מה זה כוח של ספר של בורא. שזה נגד כל הסיכויים. זה לא חוכמה להגיד, אני יכול עכשיו לתת לכם 100 נבואות. זה לא אומר שאני נביא. אתן לכם דוגמה. אני יכול להגיד לכם שבתוך שבוע ירד פה בקוני איילנד גשם. מבטיח. אם זה קרה, זה אומר שאני נביא? כמעט כל שבוע יורד פה גשם. שווה לי, היה להסתכן, לקחתי 90% סיכוי שאני צודק. אם אני כותב שבעוד 10 שנים ביום רביעי בתאריך וב באייר, בין שעה 2 ל-3 בשדרה החמישית במנהטן יעברו יותר מ-200 מוניות צהובות, אם אני כותב כזה דבר בספר, ובעוד 20 שנה מישהו קורא את הספר שלי ורואה מתי זה נכתב ורואה שצדקתי, במקרה הוא יושב שם בפיפטן ואני אומר, תראה, מישהו ידע. זה אומר שאני נביא? למה זה לא אומר שאני נביא? כי היום זה קורה יום יום. מה הסיכוי שזה ישתנה? יש סיכוי, אבל קטן, שווה לי לנסות. אם אני כותב שבעוד 80 שנה יהיה בפלורידה קור אטומי חדש, אם אני כותב שאף אחד לא יוכל להגיע אליו, זה יהיה 100 מטר בתוך האדמה והכל, ובאמת עוד 80 שנה בנו כזה דבר, זה אומר שאני נביא? לא. אולי מישהו גילה לי שעומדים לתכנן כזה דבר, ייקח 80 שנה לבנות את זה, זה לא אומר שאני נביא. אבל אם אני כותב שבעוד 2000 שנה ירד גשם בצבע ורוד בשעה כך וכך ביום כך וכך וירד, זו הוכחה שאני נביא, נכון? אם אני כותב שבמשך 2000 שנה יבואו מאות פעמים להחריב את המקום הזה וכל פעם יקרה נס מחדש שקיר הזה אף פעם לא ייפול, ואם הוא נופל כל היהדות מתמוטטת, אז אני נביא או לא נביא? נביא מפורש. עכשיו תשמעו טוב איזה יופי זה, איזה יופי ההוכחה, תשמעו טוב. עומדים עם שלם, יורד אדון משה ומביא ספר הוראות, אף אחד לא מעוניין, חלק נשואים לדודות שלהם. אתם יודעים, עם ישראל, כל מה שהיום אסור מבחינת יחסי מין, הרבה מהדברים האלה היה מותר לפני שקיבלנו תורה. למשל, לא היה איסור בעולם שבן אדם אסור לו להתחתן עם דודה שלו. למשל, יש לך אבא, אתה נאמר בן 30, אבא שלך בן 50. עכשיו אבא שלך יש לו אחות צעירה, בת 25, הכי קטנה בבית. אתה בן 30, בת 25. מצאת חן בעיניה, היא מצאה חן בעיניה. מה אכפת לך שהיא אחות של אבא שלך? מה אכפת? הרי בני דודים במילה מתחתנים עד היום. מה הבעיה שהיא דודה שלי? אני יותר מבוגר מנה. עד שהתורה ניתנה, היה מותר. אנשים התחתנו בתוך המשפחה כי זה הרבה יותר נוח. אל תשכחו, לא היה רכבות, לא היה מכוניות, כולם היו קומונה אחת, כולם היו גרים ביחד. העם היהודי תמיד היה מלוכד, לא היה ברירה.
שבטים,
מה יעשו? אם אתה רוצה לבקר את האחים שלך בחג, תלך שבועיים על חמור עד שתגיע, שבועיים הלוך שבועיים חזור. אז כולם גרו באותו שכונה, כולם היו ביחד, שבטים שבטים, ככה זה היה. אפילו באירופה היה ככה, לפני שהמציאו רכבות כולם היהודים היו דבוקים. למה? כי זה לא היה נוח להתרחק. ברגע שאתה מתרחק זה כאילו אתה מת. אם, היום יש מכוניות, יש טיסות, אתה יכול לטוס לפלורידה תוך שעתיים, אתה בא לאח שלך. אבל תארו לכם עולם בלי מכוניות, בלי טלפונים, בלי אינטרנט, בלי שום תחבורה. התחבורה הכי טובה זה או אונייה או סוס. כמה זמן ייקח לבוא מעיר לעיר? ימים. אז כולם גרו ביחד, כולם התחתנו ביחד. עכשיו תשמעו איזה דבר מעניין. אלפים נשואים לדודות שלהם. יורד אדון משה בן אמרם, משה רבנו המפורסם, אומר זה מה שהשם נתן לי, הנה התורה. אם יהיה פה טעות אחת תראו שאני שקרן הכל, אבל אם תראו שהכל זה מהשם, גמרנו, אין מה להתווכח. עכשיו הם אלה שנשואים לדודות שלהם, פותחים את התורה, חרב עליהם עולמם. מה הם רואים? צריך להתגרש. בתורה כתוב שהוא לא יכול להתחתן, עכשיו לא יכול לגעת בה, היא אסורה עליו דודה שלו. עכשיו יש לו שבעה ילדים, אוהב את אשתו, אוהב את הילדים, יש לו יופי של חיים, ברגע אחד חרב עליו עולמו. עכשיו זה לא אחד שניים, זה אלפים של אנשים, אלפים. מה האלפים האלה היה אינטרס שלהם? להגיד משה אתה צודק, או לצאת עם חרבות נגדו ולהרוג אותו? או להערר עליו, להוכיח שהוא שקרן, לא? שלהציל את עצמי אני אעשה הכל, מה? בן אדם על סוף המוות הוא מוכן הכל להגיד, לשקר, לרמות, לגנוב וגם להרוג. אם באים להרוג אותך אתה מסוגל להרוג. עכשיו קודם כל שאלה ראשונה, כמו שאבי אומר, איך בכלל התייחסו אליו? היית בער, אתה משוגע, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה עכשיו? באת לנו מהער, ספר לנו סיפורים. משהו כאן קרה. איך אני יודע שכל מה שקרה שם זה אמת? פשוט מאוד. שם כתוב שאת שני הדיברות הראשונות הבורא דיבר עם כל המיליונים והם שמעו את הקול של אלוקים. איך אני יודע? אולי זה שקר? מי יכול להגיד לי איך אני יודע שבאמת הבורא עולם דיבר עם עם ישראל? העם היחידי ששמע את הקול של הבורא זה אנחנו. איך אנחנו יודעים? פשוט מאוד. אם אני עכשיו מקבל ספר ואני פותח את הספר ובספר הזה מדובר עליי, הרי אלה שיצאו ממצרים הם אלה שקיבלו את התורה. אז אני עכשיו פותח את הספר, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים. עכשיו אם לא הייתי במצרים אני אומר לו, משה טעות, איזה מצרים? מי בכלל היה במצרים? סימן שהיינו במצרים. ממשיך לקרוא, הספר הזה מדבר עליי, אני עד אם זה קרה או לא, זה לא אבא של אבא שלי, זה אני. אני פותח, אני רואה עליי מדובר, אני לפני שבוע באתי ממצרים, כתוב עליי שהייתי במצרים. נכון, אני אומר נכון, פתחתי לכם את הים, הים עמד, ככה כתוב. אני מסתכל, אני אומר נכון, אני ראיתי שנפתח הים. אם לא היה נפתח הים ישר היינו צועקים, תגיד לי מאיזה סרט באת עכשיו? איזה ים נפתח? מי יצא ממצרים ונפתח הים? איזה מצרים טבעו במים? מה זה דם, צפרדע, קינים, כל מה שכתוב כאן? אתה אולי רואה יותר מדי סרטים, אדון משה. על מה אתה מספר לנו סיפורים? יש רשימה של יותר מ-100 ניסים שכל אחד מהם הוא נגד כל הסיכויים. מה זה שירד פתאום לחם מהשמיים? מה זה שפתאום ירד בשר מהשמיים? מה זה שיפתח הים? מה זה שכל הים במצרים יהפך לדם? מה זה שכל בכור בכל משפחה ייפול וימות? מה זה? היהודים עוברים בים, 10 דקות אחרי המצרים באים, הים נסגר עליהם. מה זה כל זה? אם אחד מהדברים האלה לא היה אמת, היה חגיגה שם. הנה תראו זה שקרן, הוא מביא לנו ספר, אומר לנו שזה מאלוקים, הוא מביא לנו והכל פה שקר. מה זה השטויות האלה? אתם ראיתם ים? אתם ראיתם דם? מישהו בכלל מכיר מי זה פרעה? מה זה כל השמות האלה? איך זה שמתוך 15 מיליון אנשים 15 מיליון עמדו שם, לא קם אחד וצעק רגע, מה זה כל הבלוף הזה? מה הראיה? שהכל מה שכתוב אמת. כי הרי אני יש לי את כל האינטרסים שבעולם, גם אם זה אמת, לשקר ולהגיד שזה לא אמת, כדי לא להרוס לעצמי את החיים. מי פתאום מעוניין לאכול רק כשר? מי פתאום מעוניין לאכול רק דברים מסוימים? מי פתאום מעוניין עכשיו להתחיל לשחוט? מי פתאום מעוניין פתאום שבוע בשנה לא לאכול לחם? מי? איזה אדם היום שמבקשים ממנו, חביבי הנה הספר תתחיל לקיים, מסכים? אף אחד. אז מה קרה? פתאום כולם נהיו צדיקים? ועוד נגד הרצון שלהם? מכאן ראיה שכל מי שקיבל ראה במו עיניו את מה שקרה. עכשיו כאן כתוב דיבר מן השמיים, דיברתי אליכם מן השמיים, השם אלוקיך השמיע את קולו, נכון? מה כתוב שם? אני פותח את הספר וכתוב שהשם דיבר איתי מהשמיים. אם השם לא דיבר איתנו מהשמיים, הייתי קופץ, אומר לי, סליחה כבוד הרב, מתי שמעת את השם מדבר עם כולנו מהשמיים? אנחנו פה כבר עומדים פה במדבר 49 ימים מאז, נכון, היה יציאת מצרים, היינו שם, אנחנו יודעים מה קרה, אבל אני לא זוכר שהשם דיבר איתי מהשמיים. מתי השם דיבר איתי מהשמיים? אז משה היה אומר, אני מצטער, אני לא יודע באמת, באמת השם לא דיבר. אז אתה רואה, אתה אומר שזה ספר מבורא עולם, נכון? ופה כתוב שבורא עולם לא עושה טעויות, אבל כאן כתוב שבורא עולם דיבר איתנו מהשמיים, ואנחנו, יש פה מישהו ששמע אותו? לא, כולם היו צועקים לא. אז מה היה קורה? איך שהיהדות ירדה, היא הייתה מתבטלת. מזה שזה לא קרה, מה מבינים?
שזה אורגינל.
שכולם שמעו את השם מדבר. ומה כתוב שם? אתם יודעים מה כתוב שם? בהמשך? שמע טוב, מה כתוב שם? כתוב שם הבטחה שאף עם בעולם לא ישמע את הקול של השם, רק היהודים. שם כתוב, תלכו תבדקו בהיסטוריה, השמע עם, כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, באותות, במופתים או במסות, ביד חזקה, בזרוע נטויה, כאשר עשה השם אלוקיך אליך במצרים, אתם ראיתם, וכל, כל המשפטים האלה, מה אמרים לך? הקדוש ברוך הוא מבטיח. נכון? תראו מה מבינים מהמשפט הזה, יהיו 80 אלף דתות וכתות, אבל אני מתחייב לך פה היום במתן תורה, תזכרו את המילים ואת ההבטחה פה בתורה, ותזכרו שאם זה היה מוכח כשקר, הכל היה מתבטל. זה היה הוכחה שהספר הזה זה לא מבורא עולם, זה נכתב לפני 3,300 שנה. מאז ועד היום כבר 80 אלף פעם בא בן אדם והמציא דת, והתורה אמרה לעולם לא יבואו קבוצה של אנשים ויתענו שהתגליתי אליהם. לעולם לא יקרה כזה דבר. מה יהיה אם יבואו קבוצה של שקרנים מחר? נגיד מחר איזה מישהו ישמע את ההרצאה שלי באינטרנט, איזה גוי מטקסס, יגיד, אתה יודע מה? אני אראה ליהודי הזה, בוא נארגן 30 איש, 20 איש, אני אתן לכל אחד $1,000 שוחד, ואני אכתב להם מה להגיד, עדות, שקר, ונבוא ל-CNN וכולנו נפקה ונצעק ונתרגש, נעשה הצגה. היינו במדבר בטיול, פתאום ירד לנו אור מהשמיים, תשתחוו, זה אלוקים, שאל נעליך מעל רגליך, ואמר לנו שמהיום והלאה כך וכך צריכים לעשות. זה סיפור. 30, 20, 10 אנשים, 5 אנשים, זהו. באו, כל אחד שוחדו אותו ובא. אפשרי שיקרה כזה דבר? בטח שכן. אתם יודעים שאם יקרה מחר כזה דבר, זו הוכחה שהתורה שלנו היא לא מבורא עולם. תראו איזה קל לערער, בשנייה אפשר לגמור את התורה, וזה לא יכול לקרות, נגד כל הסיכויים. למה? כי פה כתוב הבטחה, זה שנתן לנו את התורה, הכוח עליון הזה שקורא לעצמו אלוקים בהר סיני, מבטיח לעולם לא יהיה מציאות שיבואו קבוצה של אנשים ויתענו, לא שבאמת זה קרה, זה פשוט שלא יקרה, שאפילו בשקר יטענו שהייתה להם התגלות ממני. אבל אחד, בן אדם אחד שלא יהיה לו עדים, יבואו בלי סוף 80 אלף פעם. למה? כי זה, כל בן אדם בר דעת יודע שדבר שלא התחיל לעיני עדים, אין לו שום הוכחה, הוא צריך להיות מטומטם כדי להאמין בזה. אם יבוא אחד מהרחוב וישבה בהורים שלו שהוא ראה עכשיו את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו ייתן לי ספר ואני עכשיו צריך לשנות את כל החיים שלי, מה הסיכוי שהאדם יאמין לטיפש הזה שבא? תביא עדים. מה אתה בא להגיד לי עכשיו באתי מהמדבר? עכשיו אני אראה לכם עוד הוכחה. תשמעו, עד עכשיו דיברנו על ההוכחה הפסיכולוגית, אנחנו עוד מעט מסיימים, אבל עוד קצת סבלנות, תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא בא למשה, תראו, אני כמעט בכל דף בתורה יכול להראות לך הוכחות שאתה רואה שזה לא ספר אנושי, זה רק ספר אלוקי, כמעט בכל דף, כל פרק. למשל, אני אתן לכם עוד הוכחה. מה הוכחה? כתוב שהשם בא למשה ואומר לו, רד למצרים ותוציא את העם משם, אני שולח אותך לפרו, ככה כתוב הסיפור. מה אומר לו משה? עזוב, אני מגמגם, כבד פה וכבד לשון אנוכי, שלח נביא תשלח, אהרון אחי הוא יותר מבוגר ממני, הוא ייפגע, כל מיני תירוצים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה אתה מתווכח איתי? מי שם פה לאדם? מי נתן לך את הפה המגמגם הזה שלך? אני נתתי לבן אדם את כוח הדיבור. אני אגיד לך מה לדבר ליד פרעה, לך, מה אתה דואג? אני איתך, מה אתה דואג? אם השם בא אליך אומר לך עכשיו חביבי, לך לפלוני אלמוני, תגיד לו שמחר הוא מת, אתה מפחד? מה יש לך לפחד? מילא אם מישהו אומר לך אתה מפחד, שלא יתעצבנו עליך, יארגו אותך. אבל אם השם בעצמו שהוא שולט בחיים ומוות אומר לך אני אהיה איתך, אל תדאג, מה יש לך לפחד? נכון? משה רבנו עושה חשבונות, הוא לא מסכים ללכת. אחרי שבוע של שכנועים בסוף הוא מסכים ללכת. בסדר, תראו מה קורה פה עכשיו. משה עונה לקדוש ברוך הוא שלוש, יש שלוש דו שיח בינם, ומפה לומדים על כל העולם הזה. תשמעו טוב, מי שמבין, הרבה לא מבינים את זה, אני עכשיו פעם אחת אגלה לכם את הסוד. הוא אומר לו, אחרי שכל השכנועים של משה לא עבד, בסוף מה הוא אומר לו? הם לא יאמינו לי. הם לא יאמינו לי. מה הוא אומר להשם? גם לא יאמינו לי ויאמרו לא נראה השם אליך. מה אתה בא מספר סיפורים? אנחנו פה עבדים, פתאום אתה מופיע לנו עם החליפה של הנסיך שלך ואומר לנו אלוקים שלח אותי להוציא אתכם. ככה הוא אומר להשם, אתה באמת מצפה שיאמינו לי במצב שלהם אם אני בא ומספר סיפורים? או שיגידו שאני משוגע, או שיגידו תביא הוכחה. מה אתה בא עכשיו לספר סיפורים, נכון? אם היום היה קורה כזה דבר, למשל איזה עם באפריקה שהם עבדים, היה עכשיו מישהו רוצה לבוא ולהגיד להם אני באתי אלוקים שלח אותי לגאול אתכם, מי היה מתייחס אליו ברצינות? אני אומר לו חביבי תביא הוכחות שנשמע את אלוקים שהוא שלח אותך, נאמין לך, נכון? אז משה אמר לו לקדוש ברוך הוא, אתה שולח אותי למשימה בלתי אפשרית, אף אחד לא יאמין לי. עכשיו אם אנחנו היינו הקדוש ברוך הוא, אם אני הייתי השם הייתי נפגע. עד כדי כך אין לך אמונה בי? אני שולח אותך אומר לך לך תדבר, מה אתה שואל אותי עכשיו שבוע ויכוחים? בסדר, ככה אתה רוצה, ככה יהיה, לא? כל חילוני היום ברחוב, אם השם היה בא אליו אצלו בחדרי חדרים אומר לו מחר תלך למקום זה וזה ותעמוד ותצעק ברחוב, היה הולך לעשות את זה, נכון? אז משה רבנו פתאום אומר לו הקדוש ברוך הוא במילא לא יאמינו לי, מה השם לא יודע אם יאמינו לך או לא, הוא שולח אותך תלך. שמעו טוב מה השם עונה לו. היינו חושבים שהקדוש ברוך הוא יגיד לו חצוף שכמוך, כמה זמן אתה מבזבז לי, תלך ותשתוק, נכון? כשהשם רצה לדבר איתו קשה הוא דיבר איתו קשה בתורה, פתאום פה הקדוש ברוך הוא נהיה תתלה. מה אומר לו? תודה רבה מותק, אתה צודק, באמת הם לא יאמינו לך, אז מה אתה שולח אותי אם לא יאמינו לי? זה לך עוד כי אני שלחתיך, בוא אני נותן לך סימן. אתה יודע מה הסימן שיאמינו לך? שאני אעמיד אותך מול ההר לעיני כולם וידבר איתך פנים בפנים וכולם ישמעו, ככה כתוב, תקראו בתורה, וגם בך יאמינו לעולם. רק השם עונה לו משפט שכל העולם עומד עליו, אנשים לא מבינים מה הם קוראים. השם אומר לו אתה צודק חביבי, אני שולח אותך לתת דת ראשונה ואחרונה שהיא אמת בעולם למשפחה הזאת שנקרא משפחת העברים, היהודים. והיהודים הם לא מטומטמים, הם רוצים הוכחות. אם אני אשלח אותך עם סיפור בטח שלא יאמינו לך והם צודקים. מה הם מטומטמים? נתתי לבן אדם שכל להבדיל בין טוב ובין רע. כל אחד שבא מספר על מישהו סיפור זה אומר שזה אמת? תביא ראיות, תביא הוכחות, תביא צילומים, תשמיע לנו הקלטה, נאמין, נכון? השם אומר לו אתה צודק, אחרי שנעשה את ההופעה אני ואתה לעיני כולם, אל תדאג, גם בך יאמינו לעולם. ורק אחרי זה ויאמר משה דברי השם אל העם וכו' וכו'. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, בתורה שלנו שהנוצרים מודים שזה אמת, המוסלמים מודים שזה אמת, כולם מודים שזה אמת, אף אחד לא בא אומר היהדות לא היה. לסתור דבר שכל העולם ראה אי אפשר, אף אחד לא יכול להגיד לא היה מעמד הר סיני, חוץ מכמה ישראלים מטופשים שלא יודעים קרוא וכתוב שטוענים שלא היה הר הזה. היום כל בן אדם בר דעת, כל גוי ברחוב, תגיד לו תגיד, היה כזה דבר הר סיני בבייבל? היה אלוקים דיבר נתן תורה או לא? בטח, נגיד שור, זה אולד טסטמנט. בכנסיות מה מלמדים? את התורה שלנו, מה מלמדים? אברהם, שרה, מאיפה מכירים את כולם? כולם יודעים, זה מציאות, זה מסורת שהתחילה, זה לא יכול היה להתחיל סתם. תכף תראו עוד הוכחה איך יודעים שזה באמת היה, תכף תראו. אבל תשמע טוב מה הוא אומר לו, רק אם אני אדבר איתך לעיני כולם יאמינו לך. אז תגידו לי בבקשה, באה לפני 2000 שנה מרי, מריה, וטוענת שאלוקים בא ועיבר אותה בחלום. הרי אלוקים כבר בתורה אמר למשה רבנו, אתה צודק, דת לא יכולה להתחיל בשיחה ביני לבינך בחדרי חדרים, אף אחד לא יאמין לך, אני מסכים איתך. מה קרה? הוא שכח מה הוא אמר? פתאום היא באה וטוענת שהיה לה חלום? הרי האינטרס של הבורא שאנשים יאמינו לדת שלו, לא יתחילו לשאול מיליון שאלות עוד לפני שזה התחיל, כבר אין לזה סיכוי. אז מה הוא אמר לו? אני אעמיד אותך וידבר איתך לעיני כולם, וכתוב אתם ראיתם, השם דיבר איתכם מן השמיים, ישמיעכם את קולו, שמעתם את הכל, וכל זה כתוב בתורה. אם זה לא היה, כולם היו אומרים שטויות, שקרים, לא שמענו. באה אותם גויה, מרי, הייתה יהודיה דרך אגב, היא באה ומספרת שאלוקים בא לה בחלום. כמה עדים יש לסיפור שלה? אין עד אחד אפילו. בא מוחמד לפני בערך 1400 שנה, אומר שהמלאך גבריאל בא לו במדבר ונתן לו את הקוראן. כמה עדים יש לסיפור שלו? אפילו לא עד אחד. בא בודה, סיפר לפני 2400 שנה שהיה לו הערה. כמה עדים יש לסיפור שלו? אפילו לא עד אחד. מה השם עשה להם? בלבל אותם. שכל מי שבא ושיקר ואמר שיש דת חדשה, לא זכה להביא איתו אפילו עד אחד. למה? לעומת הדת שלנו, שניתנה לעיני מיליוני אנשים בפרסיה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרונה לערב, תראו איזה קל להוכיח. לילה טוב. לילה טוב. אתם שומעים? אני אתן לכם עכשיו הוכחה אחרונה. כל הדתות והכתות שיש בעולם, אם תפתח את הספרים שלהם, תראה מערכת חוקים. מותר לגנוב, אסור לגנוב, לרצוח, אסור לרצוח, חוקים בין שכנים. לומדים משהו בקוראן, לא? יש להם בתי ספר לאסלאם, לומדים. כל החוקים שלהם, אני לא מדבר על מה שהם העתיקו מהיהדות, למשל לא לאכול חזיר, הם העתיקו מהיהדות, זה לא ראייה, זה מאיתנו. אבל כל החוקים שהם המציאו לעצמם, תסתכלו שהכל זה נתפס בהיגיון של בני אדם. פירוש, לא תמצא בדתות אחרות דברים שאין להם הבנה. אתן לכם לדוגמה, כשאתה מסתכל בתורה שלנו, אתה מסתכל על 613 מצוות, תרי"ג מצוות, שזה מניין איברי הגוף. הגוף בנוי מ-613 חלקים, 248 איברים. כנגד כל איבר בגוף האדם יש מצוות עשה בתורה. כנגד כל גיד בגוף האדם יש 365 גידים, יש 365 איסורים בתורה. זאת אומרת, הכל ביחד, גוף האדם 613 חלקים, התורה 613 חלקים, כל חלק שייך לאיזה איבר בגוף או לגיד, ככה זה עובד. עכשיו תשמעו, אם אנחנו עוברים על הרשימה של ה-613 חלקים, רובם אפשר להסביר בשכל אנושי או אי אפשר? למשל, בואו ניתן כמה דוגמאות. יש מצווה פעם בשבוע שאסור שיהיה פירור של לחם בבית. תבדוק, תנקה עם פנס, תזהר, אל תכניס שום דבר שתפח, שלא נגע בקמח מים, יותר משום. מה זה הדברים האלה עכשיו? מה עכשיו אתה עושה לי עכשיו כאב ראש? מה אכפת לזה שנתן עכשיו? אם אתה בא ורוצה לטעון שבן אדם נתן את התורה לפני 3,000 שנה, כולם יודעים שזה תורה עתיקה מאוד, כן? זה לא התחיל אתמול. הנצרות מדברת על התורה, סימן שהתורה היא לפחות יותר עתיקה מהנצרות, והנצרות זה 2,000 שנה, כן? אז התורה היא מאוד עתיקה, יודעים, אנחנו יודעים, 3,300 שנה. אבל אם עכשיו בן אדם רוצה לתת ספר של חוקים לעם, מה האינטרסים שלו? או שהוא רוצה להשתלט להיות מלך, או שהוא רוצה כבוד, או שהוא רוצה כסף, או שהוא סתם אוהב להשתלט על הציבור, או שבאמת הוא חושב שהעם הזה צריך מנהיג, צריך מישהו שיגיד מה מותר מה אסור, שלא יארגו אחד את השני, לא יריבו וזה, צריך לעשות חוקים, וצריך שופט, אז אני אהיה השופט, נכון? זה כל האפשרויות. יש לכם עוד איזה אפשרות? אם בן אדם שרוצה עכשיו לבוא ולטעון שהוא קיבל ספר מאלוקים, בהנחה והוא נוחל, כמו שטוענים חלק מהאנשים, אז מה האינטרס שלו? קודם כל צריכים להבין מה גרם לו לבוא ולהביא ספר, להגיד שזה מאלוקים, ועכשיו כולכם חייבים לשמוע לי. אחד מהדברים שמניתי, לא? יש לכם עוד איזה רעיון? יש עוד איזה סיבה שבן אדם ימציא ספר ויבוא ישכנע את כולם לשמוע על הספר הזה? תסבירו לי בבקשה, לאלה שטוענים שבן אדם הביא את התורה, מה היה האינטרס של אותו אדם לעשות מצווה לאדם הולך ברחוב או ביער ורואה יונה בקן עם גוזלים, הוא חייב עכשיו לעלות על סולם או לטפס על העץ, לגרש את האימא ולקחת את הגוזלים. לשים את הגוזלים באיזה פינה, אחר כך האמא תחזור, תראה גנבו לה את הילדים, ומה הוא כותב שם? מי שיעשה כזה דבר, יהיה לו אריכות ימים. עכשיו אני שואל, המצווה הזאת היא הגיונית בשכל שלנו, או היא מאוד טיפשית? אני לא מדבר עכשיו על הסודות שבזה, אני מדבר מבחינת בן אדם לבן אדם. אם אני בא רוצה לתת ספר, ואני כתבתי אותו, אני אכניס כזו שטות בספר? מה יגידו לי אנשים? אתה משוגע, אתה, מה אתה? מה הבאת לנו את השטויות האלה? מה אתה רוצה עכשיו גרש יונים? מה אתה רוצה להגיד לנו? שאסור לרצוח, מבינים? אסור לגנוב, מבינים? אסור לדבר לשון הרע, להזיק אחד לשני, הגיוני. צריך לכבד את ההורים, הגיוני. מה זה פתאום לקחת קופסה שחורה, 101 חוקים בכל דבר ודבר, ככה ואסור ומרובע ושין ותקשור, ורק מהבהמה הזאת ולא מזאת, ותיזהר ותכתוב בפנים, ובטעות אם אתה מחסיר איזה עוד זה לא קשר. מה זה כל זה עכשיו? בשביל מה? מה אכפת לבן אדם הזה שאני אשים קופסה פה ופה אצלי בבית עכשיו? מה הוא הרוויח מזה? כסף הוא לא הרוויח, כבוד הוא לא הרוויח, הסיכויים שאני אהיה חבר שלו ירדו מאוד. למה? אם בן אדם ייתן לי כאלה חוקים, אני אגיד זה משוגע, זה מה? מה אכפת לו עכשיו אם אני שם את הקופסה הזאת או לא? עד רבה, אני רק ארצה להתנגד לו. כמה שהוא ייתן לי יותר חוקים מוזרים שאני לא יכול להסביר אותם בהיגיון, אני יותר אסנה אותו, אני יותר אגיד שהוא משוגע, אני יותר אמרוד נגדו. אני בוודאי לא אסכים להיות מטומטם ולעשות את כל הדברים האלה שאני לא מבין בכלל מה ההיגיון בהם. והנה הדת שלנו, כמעט כל המצוות הן נגד השכל. אי אפשר להסביר את המצוות שלנו בשכל. יש יותר מ-200 מצוות של קורבנות, אין בזה שום הבנה. מה הבנה? אני עכשיו עשיתי עבירה, הדלקתי אש ביום מסוים בשבוע, בגלל זה צריך להרוג כבש? לקחת אותו, להקריב אותו, לפקוט, לבקש סליחה? מה זה זה? אם אני אביא כאלה חוקים לאנשים היום, או למישהו, נגיד שלא היה עד היום דת בעולם, בוא רגע נדמיין את העולם, עד היום אנשים חיו בלי דת, ואני הנוכל החדש החלטתי להמציא ספר, לקרוא לו תורה, כמו שטוענים, כן? אני מסביר לכם איך כל הטענות הן טיפשיות, זה לא יכול להיות אפילו. תראו, אני הנוכל החדש החלטתי להמציא דת, ואני עכשיו בא ומביא לאנשים ספר שאני המצאתי בחדרי חדרים. איזה חוקים אני אכתוב להם? קשים או קלים לביצוע? קלים. אני לא מחפש התנגדות ומלחמות, אני רוצה צ'יק צ'ק שינשקו לי את היד ויגידו כן אדוני.
זה גם חויב.
קל מאוד. חוקים שהם הגיוניים או חיקים שהם ישאלו מיליון שאלות ויגידו לי מה זה? תסביר. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? 100,000 פעמים. מה זה? אני מביא חוקים הגיוניים. למשל, אם אני אגיד להם אסור להרוג אחד את השני, אף אחד לא יתווכח איתי. אם אני אגיד אסור לגנוב, לא יתווכחו. אבל אם אני אגיד צריך לנקות את הבית שלא יהיה פירורים, יגידו לי תגיד תסביר לנו למה. תסביר לנו למה. אני אגיד להם צריכים לגרש את היונה, יגידו מה ההיגיון בזה, זה אכזריות. שומעים? וכו' וכו'. מה אנחנו רואים מפה? מה שפחדנו בנו. אתם שומעים? מה אנחנו רואים מכל זה? שאם אתה תבחן את התורה בעיניים אנושיות, אתה לא מבין כלום. ומה אנחנו רואים מפה? עד רבה, מכאן ראיה שכל החוקים שלנו הם על אנושיים, הם מעל השכל האנושי. והתורה כבר אומרת כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם. לסיום, יש עוד משפט מאוד מעניין בתורה. התורה אומרת בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. אתם היהודים זה דבר מאוד מיוחד בשבילי. זה שברא את כל בני האדם בעולם אחרי 2400 שנה שכל האנשים בעולם היו גויים, לא היה עוד יהודים, כולם היו אנשים, זהו, לא היה, הקדוש ברוך הוא לא הבדיל בין אחד לאחד, היה עם הזה ועם הזה, וזהו זה. יום אחד הבורא בא לאברהם ולבן שלו יצחק ולבן שלו יעקב, אומר תשמעו, אתם שלושה צדיקים, שלושה דורות רצופים, אני מבטיח לכם, אני מאוד שמח איך שהתנהגתם ושמעתם בקולי ואתם צדיקים, אני הולך לצ'פר את הנכדים שלכם, לתת להם מתנה. מה המתנה? אני מכניס אותם לארץ הקודש, יש מקום שזה ארץ מאוד יקרה לי, זה נקרא ארץ הקודש, ואני נותן להם את התורה ואני קוראת איתם ברית בהר סיני ואני עושה להם כך וכך וכך וכך, ככה כתוב, תמקראו בתורה, ככה תראו. עכשיו תשמעו דבר מעניין, אחרי שהוא בחר אותנו מכל העמים, אחרי שבחר אותנו מכל העמים, ככה הוא קורא לנו, תשמעו, בנים אתם להשם אלוקיכם. הנוצרים מאוד מאוד מתרברבים, יש להם one son of God, אחד יהודי, מת יהודי, הפכו אותו לקדוש אחרי 50 שנה אחרי שמת, החליטו לעשות אותו אלוה. הוא היה יהודי, נכון?
כן.
אבל הנוצרים קוראים לו son of God. אבל בתורה שלנו, שהם מודים שזה אמת, כתוב על כל יהודי, בלי כל יהודי שהוא son of God, כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם, כולם, כל היהודים, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התואבות האלה עשו הגויים האלה והקוץ בם. מה פירוש המשפט למי שלא הבין? אל תתנהג כמו גוי, אל תלך אחרי החוקים שלו. למה? כי כל התואבות האלה, שם יש בפרשת אחרי מות, יש רשימה של כל העבירות מין שהגויים אוהבים לעשות. הבורא הזהיר אותנו, תיזהר לא להתנהג כמותם, בגלל שהגויים התנהגו ככה לאורך השנים. אתם יודעים מה קרה? נמאס לי מהם. מה זה עקוץ בהם? עקוץ מלשון קץ, קץ זה סוף, גמרתי איתם, כמו שהם אומרים, אני איתך גמרתי חביבי, גמרנו, אין יחסים יותר. השם אומר, אני עם הגויים גמרתי. במקום אחר כתוב, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. אני אוהב את היהודים, שונא את הגויים. במקום אחר כתוב, תשמעו כמה הוכחות לאלה שממכם שואלים את עצמם, רגע, אני דומה לגוי, הוא בן אדם נחמד ואני בן אדם, למה אני יותר טוב ממנו? אני לא מקובל עליי, לא מקובל עליי. צודק, אתה באמת לא יותר טוב ממנו, הוא יותר יפה ממך, אולי יותר חכם ממך, אולי גם יותר אינטליגנט ממך. חסר גויים נחמדים? זה לא הטענה פה בתורה בכלל. התורה אומרת, חוכמה בגויים תאמין, יש להם חכמים, יופי יש להם, עושר יש להם. זה לא הבעיה, יש ברוך. זה לא אומר שאנחנו יותר טובים מבחינת גוף, או מבחינת בני אדם. זה לא מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, תשמע טוב, יש אבא, יש לו 10 בנים. כולם טובים, כולם נחמדים, כולם יפים, זה לא הנקודה. אחד, אני החלטתי להפוך אותו לבן הבכיר, כל השאר לא מעניינים אותי יותר, שילכו לעזאזל מצידי. ככה הוא אומר, הוא כותב צוואה. עכשיו תגידו לי, אם האבא לא כתב צוואה, הבן הזה שטוען שאבא אהב אותו הכי הרבה, יכול לבוא ולהגיד לאחים האחרים, אני יותר טוב ממכם? ודאי שלא. יגידו, מה אתה יותר טוב? אתה בדיוק כמונו, כמו שחלק מהגויים רוצים להגיד. אבל לעומת זאת יש את הגויים שמודים, הם פותחים את התורה שהם מודים שזה מאלוקים, ומה כתוב שם? אני היום מבדיל אתכם מן הגויים והבדלתי אתכם מן העמים להיות לי לעם. אני מבדיל אתכם, אתה והגויים לא יכולים יותר להיות אותו דבר, אסור לך להתחתן איתם, לא תתחתן בם, בנך לא תיתן לביתו, נכון? וביתו לא תיקח לבנך. למה? כי יסיר אותך מאחריי. הם יורידו אותך מדרך האמת, יורידו אותך מהקדושה. עם קדוש אתה להשם אלוקיך, אתם קדושים והם טמאים, אתם נבחרים ובהם לא בחרתי, אתכם אני אוהב, אותם אני שונא. במקום אחר כתוב בתורה, זה לא אני אומר, אם אני הייתי ממציא את זה מעצמי, אז אני, מה ההבדל ביני לבין היטלר? גם היטלר המציא חוקים מעצמו, שיהודים זה פסולים וכושים זה פסולים, מי הוא בכלל? הוא יקבע מי טוב ומי לא? גם אני לא כלום, אני לא עדיף עליו. אבל אני לא בא מעצמי, אני בא בשם ספר שכל האנושות הוכיחה, כולם מודיעים שהספר הזה ניתן בפרסיה לעיני מיליונים לקבוצה הזאת שנקרא עם ישראל.
אז מה הם אומרים על זה שכתוב אני אבדיל אתכם?
הם בעצמם עולים, אני כבר דיברתי עם כמרים והם בלי סוף גויים, והם אומרים, you are the chosen people. תבין, הגויים, רובם שכבר דתיים, אני מקבל אימיילים מהסרט שלי, הוא מפורסם בכל ניו יורק, הרי יש לו תרגום באנגלית. כן, אז יש לו תרגום באנגלית, אז כל הזמן גויים, במיוחד ספנישים, כותבים לי אימיילים ואומרים לי תמשיך לעשות עבודת קודש, להחזיר את עם ישראל בתשובה. ככה אומר הגויים, שולחים לי אימיילים, אומרים לי ספר, סרט פנטסטי, תודה רבה, כמה שאתם חשובים, אתם עם נבחר. וואה, יש לי בשבילך כתבות וספרים שגויים מעידים שעם ישראל זה עם הנבחר. פשוט יש 50 מיליון גויים נוצרים באמריקה בעד מדינת ישראל על פי התורה, שהיהודים זה עם הנבחר ומגיע להם ארץ הקודש, והם נגד הערבים. נכון, שמעת?
מחכים אבל שהמדינה שלנו תסתרף תעלה בלהבות.
לא נכון, הם רוצים שאנחנו נקים ממלכה, ורק מה הטענה שלהם? שאחרי שאנחנו נקים מדינה בארץ, שזה הארץ של היהודים, יבוא יהושע, ישוע, אותו ישו, ימח שמו וזכרו, ראשי תיבות י' ש' ו', הוא יבוא וכאילו יהיה המשיח. אז בהכל הם צדקו חוץ מדבר אחד, שזה לא יהיה הוא. למה? מי שקורא את הדף הראשונה בברית החדשה רואה מפורש שזה לא יכול להיות הוא, לא יכול להיות בכם, כי הוא לא מזרע דוד המלך. הם בעצמם מודים שמשיח חייב להיות משיח בן דוד ממשפחת דוד המלך, ובברית החדשה הם כותבים ש... שיוסף הנגר, שהם רוצים לטעון שהוא מזרע דוד המלך, הוא לא אבא של ישו. הם בעצמם מודים. אז ברגע שהם הודו שישו הוא לא נכד של דוד המלך, הם בעצמם עומדים שיש טעות בברית החדשה, זה לא יכול להיות שהוא משיח, וכל הנצרות נפלה עוד לפני שהיא התחילה. אבל לא ניכנס לזה, אין לנו כל כך זמן. אני רק רוצה לסיים את העניין האחרון. אנחנו כאן כתוב, שמע, תשמעו טוב, אחרי שאני מבדיל אתכם מכל העמים מבחינה רוחנית, אסור לך יותר לעולם להתחתן עם הגויים. אין נישואין בין יהודים לגויים בעיני הבורא, זה סתם בזבוז זמן. יהודי שמתחתן עם גויה, הילדים שלו לא ילדים שלו, אין לו איתם שום קשר בעולם הבא. אחרי שהוא מת הוא הולך למקום אחר, והם בכלל הולכים למקום אחר. אם הם מתגיירים, שמעו טוב, שתראו מה זה תורת אמת. תורת אמת זה לא רגשות, זה לא מה שעכשיו כואב לי, איך אני אגיד לו את האמת, עזוב אותו, לא נורא, תעלי מים, זה לא עובד ככה.
חוק, חוק.
חוק זה חוק, חוק של אלוקים, אי אפשר להזיז, זה כמו מחשב. אתה צריך להכניס פסוורד. אם יש 10 מספרים ובאחד טעית,
לא עובד.
לא עובד, לא עובד. תפקה למחשב עד מחר, תעשה טובה, תן לי כנס, טעיתי בספרה אחת סך הכל. לא עובד. או שזה אמת או שזה שקר. 99.999 זה שקר, זה אפס. כי זה אלוקי, זה חייב להיות מושלם, חייב להיות מושלם. לכן תשמעו מה כתוב כאן, תשמעו. ככה אומרת התורה, הבא מן הגויה, ילד שנולד מגויה ליהודי, קרוי בנה. ככה כתוב בתורה. הוא לא יהודי, לא נכנסה בו נשמה יהודית ביום שהוא נולד. יום אחד, נאמר, חס ושלום, יהודי חס ושלום, כי זה העבירה הכי חמורה ביהדות להתחתן עם גויה, יותר גרוע מרצח, יותר גרוע מכל העבירות בתורה. בזוהר הקדוש איזה דברים כתובים על זה, מי שקורא את זה מתחיל לראות במכנסיים לעשות. כמה פעמים היה אנשים שכבר היה להם חתונה לעוד חודש, לעוד חודש וחצי עם הזמנות כבר. ישבתי איתם חצי שעה רק על הנושא הזה, הראיתי להם הוכחות מהתורה, התחילו לפקוט. היה אחד ממש אומר לי, אני חייב עכשיו לטלפן לבטל את זה, אני לא יכול. הוא הבין פתאום, הוא הולך להרוג את עצמו למיליונים של שנים, לנצח נצחים. כתוב לא רק שאם הוא מתחתן איתה, אם פעם אחת שכב עם גויה, הוא בבעיה לכל החיים שלו, גם אני לא יכול להתנתק מזה. פעם אחת, כתוב בתורה שהיא קשורה אליו ככלב. רק תשובה אמיתית מכל הלב, עם בחיות ותחנונים יום יום עד שהוא מת, אולי הקדוש ברוך הוא יסלח לו וינתק אותה ממנה. אם לא, הבן אדם יסבול ממנה לנצח, לא 70-80 שנה, שלא לדבר אם יחיה איתה ביחד ויביא ילדים, הוא בכלל אבוד, אבוד לגמרי. לפי הקבלה זה העבירה הכי חמורה, אין עליה מכילה, הקדוש ברוך הוא לא סולח לעולם לבן אדם הזה, אלא אם כן לפני שהוא מת הוא חזר בתשובה מלאה. אבל אתם יודעים כמה זה קשה לעשות תשובה, אה? קל לעשות תשובה?
מפוגל.
אנחנו כבר אחרי הרבה הרבה שנים משתדלים יום יום לתקן, להשתפר. זה לא פשוט חביבי, למה לעשות כזה עבירה שאין לה כמעט תיקון? וככה כתוב בתורה, תשמעו טוב, אין גויים כמר מדלי וכשחק מאוזניים נחשבו. מה פירוש המשפט הזה? חשבתם פעם?
לא.
בואו אני אגלה לכם סוד, זה מזעזע להגיד את זה, אבל מה נעשה? זה כתוב בתורה, השם אמר את זה, זה לא אני. הגויים בעיניי שמביאים מים מהבאר בדלי,
מה שנשאר, אז
תמיד יש הרבה מים בדלי, נכון? וששופכים את המים לאמבט, נשאר כמה טיפות בדופן של הדלי, כן? יש טיפה, טיפה פה, טיפה שם, 10-20 טיפות. אתם מכירים מישהו שמוכר מים, נגיד, מביא 5 ליטר מים, 5 ליטר, הוא מחייב אותך על הטיפות האלה, אם נפלו על הרצפה כמה טיפות? אף אחד לא אכפת לו מהטיפות. אומר אז קדוש ברוך הוא משפט מדהים, אין גויים כמר מדלי, מהקצת הזה שנדבק בדלי, זה הגויים בעיניי. אתם היהודים זה המים והם הכמה טיפות, וכשחק כמו אוזניים נחשבו. מה פירוש? אדם יש לו דוכן בשוק, מוכר פירות וירקות. עד היום זה בארץ ככה, ברוב העולם עדיין משתמשים לא ממשקל אלקטרוני, עם משקולות בשווקים, בהרבה מקומות באירופה אפילו. תשמעו טוב, בן אדם רוצה 1 קילו, קילוגרם עגבניות, הוא שם בערך קילו, שם משקולת של קילו בצד השני והוא מאזן את המשקל, וככה הוא יודע שיש קילו עגבניות. אבל יש בעיה במהלך השנים, מראות שהוא שם את המשקולת ומוריד, שם ומוריד, שם ומוריד, זה משתפשף קצת, אז ירד מזה עוד פירור, עוד פירור, עוד פירור. היום אם תבוא לשוק, אני מבטיח לכם, כל שוק, כל דוכן שתלך, תגיד לו, אני ממשרד אני יודע, הבריאות, באנו למדוד באמת שהמשקולת שלך זה 1,000 גרם. אם תמדוד את זה,
I'm sorry to interrupt, but please don't be mad at me. Anybody
can spend
a small change?
Yeah, I don't know. יש לכם, תנו לו כמה מטבעות. הרס לנו את כל ההקלטה, המן הזה. אומר, רק מדברים על גויים, השם שולח לנו גוי. תראו איזה השגחה יש בעולם הזה. אנחנו יושבים פה 3 שעות, אף אחד לא נכנס. פתאום בא לנו גוי, נכנס. רק להראות לך את ההבדל בינינו לבינם. הכל מתוכנן. 100% גוי, מה? זמת, מוטי. קיצור, שמואל. שמואל, תשמע טוב, תשמעו טוב. אומר התורה, מה זה כשחק מאזניים? אתה שוקל את המשקולת, כל משקולת שתלך, כל משקולת שתלך, הנה סיימנו, יש עוד 10 דקות. הצד הזה מותר, שומעים? הצד הקרוב. סיימנו, אני מיד מסיים. נו, עוד 5 שנה, לפני 12 נסיים. תשמעו טוב, אומרת התורה, אם אתה מסתכל, היהודי זה המשקולת, הפירור הזה שנפל זה הגוי, זה ההשוואה. עכשיו אם אתה הולך שוקל את זה, זה 999 גרם, 998 גרם, זה אף פעם לא 1,000 גרם, אחרי כל השנים שזה נשחק. אומר לך, בורא עולם, איך לא תפתח את העיניים, בן אדם, איך? הם בשבילי הפירורים האלה שנפלו. נכון, יש להם, הם נחמדים, גם להם יש שכר ועונש, גם הם מחויבים בשבע מצוות סך הכל, גם להם צריכים לכבד אותם, צריכים לכבד אותם, התורה נתנה לנו חוקים, אסור לגנוב להם, אסור לך לעשות חילול, ששחילו לשם, שיהיה להם סיבה להגיד תראה את היהודים האלה. אבל דבר אחד צריכים לזכור, מה שאמת אמת, ואמת אי אפשר לנו לקבוע מה היא, אלא רק הוא. והוא כתב ככה, תשמעו מה זה בהלכות גיור. בן אדם בן 40, גוי, החליט להתגייר, התגייר בגיל 40, גיל 40 הוא מתגייר, יש לו בת גויה בת 20. הבת גויה שלו בת 20 ראתה שאבא שלה נהיה בן אדם טוב, לומד, מתפלל, החליטה גם היא להתגייר. התגיירה. עכשיו לכאורה זה קריס וקריסטין, כן? אבא ובת. יום אחד הוא נהיה גר. אתם יודעים, גרים לא כל כך קל להם להתחתן. אנשים דואגים, שמע, זה גר סוף כל סוף. הוא אומר לבת שלו, בואי נתחתן. אין לנו ברירה, את יהודיה, אני יהודיה. מותר או אסור? אומרת התורה, שמעו טוב, אומרת התורה, גר שהתגייר כקטן שנולד דמי, בזמן שהגוי, לא משנה בין כמה הוא, בין בו בן 20, בין בו בן 60, תובל אחרי שעשו לו ברית מילה, איך שהוא נכנס בתוך המים הטהורים, מים שירדו מי גשמים או מי נערות וכו', איך שהוא נכנס בפנים קריס, הוא יוצא מישהו אחר, אמרנו, זה נשמה אחרת נכנסת בו בתוך המים, הוא יורד בפנים גוי, לכן הוא לא יכול לברך לפני. הרי יש ברכה לפני שטובלים, כל אישה שהולכת לטבול היא מברכת, שאנחנו טובלים כלים, מתי אנחנו אומרים את הברכה? לפני שמכניסים את הצלחות במים. אבל הגוי לא יכול לברך כי הוא עוד גוי, רגע לפני שהוא נכנס במים הוא לא יכול לברך אשר קידישנו מצוותיו וציוונו על הגיור. איך? אתה גוי, אתה לא מחויב בכלום. מה זה קידישנו? את היהודים, ציוונו זה את היהודים. מה זה ציווי? השם ציווה אותי לעשות א' ב' ג', במצוות האלה אני מתקדש, זה דבר קדוש. מה פירוש המילה קדוש? ברכה רוחנית, משפיע עליי השפעה רוחנית. לכן הגוי מתי מברך? אחרי שיצא מהמים, שהוא נהיה יהודי. בתוך שנייה נכנס גוי, יצא יהודי. אבל זה בתנאי שהוא קיבל על עצמו את כל מצוות היהדות בלי תנאי. לא שהוא יודע שבעוד שיומיים יש שבת הוא יישא בשבת, זה סתם, זה גיור בלוף. השם לא שלח לו כלום, לא נשמה יהודית ולא כלום, מזל שלא חנק אותו בתוך המים. אין, לא, לא. הרבה אנשים חושבים שהם התחתנו עם כל מיני אחד שזה, ובסדר, הגיור בכלל לא היה אמיתי. היא ראתה איזה חתיך, איזה מיליונר, הוא רוצה להתחתן איתה, לא נעים לו מהחברה או מההורים, לוקח אותה לאיזה רב מפוברק, איזה אחד שבעצמו נוחל, רפורמי, קונסרבטיבי, או לפעמים לצערנו הרב גם קורא לעצמו אורתודוקסי, הוא לא 100%, גייר אותה בבצע כסף. אבל על הקדוש ברוך הוא אפשר לעבוד? מה, אתה תאלץ את השם להכניס לו נשמה יהודית? מי אתה בכלל? מי אתה? השם מחליט אם זה גיור אמיתי או לא. ורוב הגיורים היום הם מפוקפקים, זה בעיה. לכן תשמעו טוב, רק כשאתה רואה שגר, אישה, מכסה את הראש, חיה בצניעות, מהיום הראשון שהתגיירה היא שומרת, הגיור היה אמיתי, לא בשביל ביזנס ולא בשביל יופי ולא בשביל קריירה. יש ברוך השם הרבה גרים צדיקים, זה אחד, דרך אגב כתוב 36 פעם בתורה לכבד את הגרים.
אהבת את הגר,
לעזור לו ולכבד אותו ולהדריך אותו בלי סוף, כי גרים הייתם אתם במצרים. אבל זה בתנאי שהתגיירו על אמת. צערנו הרב היום כל קושי במכבי באים, מסדרים לו את הניירות בלי לדעת בכלל מי הוא. אותו רפורמי שכתב לו יהודי בכלל לא יודע על מי מדובר בכלל, לא ראה אותו אפילו, לא לימד אותו הלכה אחת, סתם נותן לו תעודה. שומעים? למסקנה סופית, איך ייתכן שאבא יתחתן עם ביתו? איך? הרי זה נגד חוקי הגויים. גם הגויים מצווים על גילוי עריות, אסור לגויים להתחתן אבא עם בת. בגלל שהוא נכנס קריס יצא משה, והיא נכנסה קריסטין ויצא שרה, זה שני יהודים חדשים שנולדו לעולם. זה שהגוף שלו בן 40 וזה הגוף של הבחורה היא בת 20, בת 20 שנה, זה לא אומר שום דבר. הנשמה ירדה הרגע, ברגע שירדו שתי נשמות חדשות לעולם, שני יהודים זרים, אין קשר ביניהם, אין יותר אבא ובת, מותר להם להתחתן. להלכה אנחנו לא מחדנים כזה דבר, למה? שהגויים לא מבינים, הם יגידו תראה איזה דת זאת, שהם היו גויים אסור להם להתחתן, שנהיו יהודים מתחתנים, מה הולך פה, איזה מין דת זאת? כיוון שהם לא מבינים מה זה נשמה, מה זה נשמה יורדת וכו' וכל זה, אנחנו לא עושים את זה שלא יהיה חילול השם, זה מרית עין, לכן לא עושים את זה. אבל זה לא משנה עושים לא עושים, מה שמעניין מה השם אמר. השם אמר שאם אתה מתחתן עם גויה, אתה יהודי והיא גויה, אין קידושין. מחר אתה רוצה לעזוב אותה, אתה לא צריך לתת לה גט בכלל, כי אף פעם לא היית נשוי לה. אבל אם אתה נשוי ליהודית, אתה לא יכול לעזוב אותה, אתה חייב לתת לה גט. אם היא לא קיבלה גט, היא לעולם לא יכולה להתחתן, לעולם. אסור לאף גבר לגעת בה, היא נקראת אשת איש, שזה מעבירות החמורות ביהדות, שבן אדם ייקח אישה יהודיה שנשואה ויעשה את העבירה. זה העבירות הכי חמורות שיש ביהדות, העונש הזה חמור מעין כמור. אבל אם אשתך כביכול שאתה חושב שאשתך היא גויה, בכלל לא אשתך, אתה עכשיו החלטת לעזוב אותה, אתה לא צריך לתת לה גט, היא גם לא צריכה ממך כלום, היא הולכת, היא עושה מה שהיא רוצה. אצל הגויים אין קידושין, גוי מכיר גויה יכול על המקום לחיות איתה, לקיים איתה יחסים תוך דקה, אין עבירה. אין להם זרע קדוש, מותר אצלהם זרע לבטלה, הזרע שלהם לא שווה שום דבר, זה חוקים של הבורא. איך אתה רוצה להתחתן עם אחת כזאת? איך? אתם יודעים למה אנשים מתחתנים איתם? שתי סיבות. סיבה ראשונה, בורות, לא יודעים כמה זה חמור בעיני זה שברא אותנו, וכמה הם יקבלו על זה עונש חמור. כל הברכה של החיים נהרסת. אני כבר לא מדבר על זה שמתגרשו, בתי משפט, מריבות, הילדים, יהודי, נוצרי, ללכת להורים שלה, לראות צלבים בבית עם כל הפסלים שלהם, בחגים שלהם. נורא והיום, איזה חיי כלב יהיה לבן אדם הזה. כי אפילו יהודי הכי חילוני שיש סובל מזה שהוא צריך לשבת בין צלבים ועצים. מה שלא יגיד, יספר סיפורים, הנשמה של היהודי סובלת. ויש שם מצבים שאי אפשר לדמיין אותם. הסבא וסבתא הגויים רוצים לבוא לחג, ישבו איתך בשולחן ליל הסדר, אתה צריך לשבת איתה. נורא והיום, אני אומר לכם, אני שומע סיפורים נורא והיום, כמה ניסיונות יש שם. שלא לדע, כל פעם נוגע בה עושה עבירה יותר חמורה מרצח. איך תתחתן? שזה נובע מבורות. אבל יש עוד סיבה, תאווה. פשוט לוזר, תאווה, כמו אחד שלוקח סמים ולא יכול להפסיק, תאווה הורגת אותו. רק פה שזה תאווה, זה סוג אחר של תאווה. מראים לך אמת, מראים לך שזה אסור, מה אתה עושה? ממשיך לעשות את העבירות. מאיזה סיבה הוא רוצה להתחתן איתה? או שהיא יפה, או שיש לה גוף יפה, או שהיא מכובדת, או שהיא עשירה, או שאני יודע מה, כל אחד והסיבות שלו. איך הוא הכיר אותה? האם הוא הכיר אותה בגלל שהיא צדקת? יש לה מידות טובות? ודאי שלא. איך הם מכירים כל אלה? הוא חי כמו בהמה, והיא חיה כמו בהמה, היא מזיזה קצת הזנב, הוא מזיז את הזנב, אחרי 10 דקות קונה לה איזה משקה, ולמחרת נהיה בעל שלה. אז מה הוא אומר? כדרך אגב, הוא גם אומר, היא אישה טובה. היה לי חברה ישראלית, היה לי יהודיה, היה לי, הם לא היו כאלה טובות. לפעמים גם הוא צודק לצערנו. אבל מה זה אומר? אז מה זה אומר? הבורא יתיר לך, כתוב בתורה שאם היא טובה, כן מותר? אסור בשום פנים, באופן. אין שום יוצא מן הכלל פה. וזה הבעיה, העם היהודי, בית 7 מיליון יהודים בנישואי תערובת מהשואה ועד היום. זה היה צריך להיות עוד 50 מיליון יהודים היום. בתוך 60 שנה הפסדנו 50 מיליון יהודים בגלל אנשים שאין להם גרם של שכל, שמכרו את הקדוש ברוך הוא ומכרו את הנצח שלהם ומכרו את העתיד שלהם בשביל תאווה פה ושם. ואני מבטיח לכם, לצערי מניסיון, כי אני כל הזמן מדבר עם כאלה אנשים, כל הזמן מביאים אליי כאלה, אני מבטיח לכם, באין צדק, אני לא משקר, לא מצאתי פעם אחד אדם שמאושר עם גויה, לא מצאתי פעם אחת שהתחתן עם גויה, נאמר עברו 6 חודשים ונגמר לו התאווה. כי הרי מה זה בחור ובחורה שהוא מתלהב מעינה? זה סך הכל כמה חודשים. מה, אחרי 6 חודשים הוא יושב במשרד וכל הזמן מתגעגע לאשתו? מה פתאום? מה, אם הוא רואה את אשתו עכשיו הוא מתרגש כמו ביום הראשון? בטח שלא. מתרגלים, זה תאוות החומר. כמו שמתרגלים לסטייק, מתרגלים לאישה גם. עובדה, מה הראיה? תראו את אלה מהוליווד. הם השיגו כביכול את הנשים הכי נחשקות בעולם, נכון? מה קורה כל הזמן? הם בוגדים בהם, מבזים אותם, מחליפים אותם כמו גרביים. מה קרה? אם זה השיא, למה אתה רוצה להחליף מהשיא? אתה בשיא כבר. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. עולם החומר זה הכל שקר, הכל תאוות, הכל חומר, חומר זה זמני. לכן מכאן מה רואים? שכל זה אשליות. זה מה שנקרא אלמא דשיקרא, עולם השקר. המסקנה הסופית, יש לי, אתם יודעים, אתם מכירים, אני אתן לכם קצת דיסקים שתראו, כדאי לכם לראות. אבל בכל מקרה המסקנה היא פשוטה מאוד. בתורה שלנו כמעט בכל דף מראים לך שאף אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב את זה. למשל על הדגים שיש להם קסקסים וסנפירים, בשביל לכתוב כזה דבר שכל יצור במים שיש לו קסקסת חייב שיהיה לו סנפיר, צריך להיות זה שברא את כל הים, 72% זה מים, ו-12 קילומטר מכאן עד מנהטן זה העומק שמצאו, ויש מיליארדים של יצורים במים, וזה נכתב לפני 3,317 שנה על כל העתיד, כולל על כל המדענים שממציאים כל מיני החלאות, כולל כל החלאות שיש במים. ומבטיח לך הבורא שנתן לנו ספר בהר סיני, לעולם לא יהיה יצור שתמצא בגוף שלו קסקסים ולא יהיה באותו גוף סנפירים, לעולם. מה צריך? למצוא אחד. תמצא אחד בעולם שהיה לו בגוף קסקסים ולא היה סנפירים, זה השקר הראשון שמצאת ביהדות. הכל מתמוטט. מה עם כל הדברים האחרים שהם נפלאים? הלך. למה? כי אלוקים לא טועה. זה צריכים להבין. אין סקנד צ'אנס אצל בורא עולם. מה, הוא צריך סקנד צ'אנס? אם הוא מסוגל לטעות, כמו שאמר אבי קודם, אם הוא מסוגל לטעות, אני לא יכול לסמוך עליו יותר בכלום. אולי תפילין זה הטעות השנייה, אולי שבת זה הטעות השנייה. מה כתוב על השבת? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני, מי זה ביני? הוא ובין בני ישראל אות היא לעולם. זה ההסכם, זה הדבק שמדביק בינינו, זה הנישואים, זה הכל. אות, זה הסימן, אות היא ביני וביניכם. לכן לפי ההלכה, יהודי שלא לא שומר את השבת, הוא הוציא את עצמו מעם ישראל, מהבחירה שלו. כוח, הוא מוציא את עצמו מהישראל. אני אומר, אני לא מוכן לקיים את הברית. אם יש שני שותפים ואחד לא מוכן לקיים את התנאים בהסכם, מה זה, מה כולם מבינים? שהוא מחוץ לשותפות. אם קבענו חוקים, בהר סיני השם עשה איתנו הסכמים, היום אתה לא שומר, למה אחר כך אתה מתלונן שאומרים לך שקראת את עצמך מעם ישראל? התורה אומרת שמי שלא שומר שבת, מה הסוף שלו? ונכרתה הנפש ההיא מישראל. זה כך כתוב 12 פעמים בתורה. מחלל שבת מות יומת, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. מה אתה רוצה לומר? שאתה לא בטוח שהתורה מאלוקים? פשוט שכן. שאלת אותי בתחילת הערב ובזה נסיים, למה הייתה שואה? הסיבה שהייתה שואה היא ככה. בתורה כתוב שיהודי אסור לו להתחתן עם גויים, אסור לו להתנהג כמותם, אסור לו לאכול את האוכל שלהם, אסור לו להתלבש כמותם, אסור לו להסתפר כמותם, אסור לו לקרוא לעצמו בשמות כמותם. כל מה שהם עושים, היהודי צריך להיות אחרת מהם. שם שומעים? מי שמכם יודע מה קרה לפני שהתחילה השואה בגרמניה, יש לי על זה מאמרים וסטטיסטיקות ואפילו סרטונים, יודע שמלפני 170 שנה, מתקופת משה מנדלסון, שהיה האשכנזי הראשון שנהיה חילוני,
מנדלסון,
עד לפני 170 שנה קשה היה למצוא אשכנזים שלא היו שומרים תורה ומצוות. סך הכל 7-8 דורות, זה 9 דורות אולי. הוא היה רב אורתודוקסי שהחליט ללכת לאוניברסיטה, אמר נלמד מה הגויים מציעים, בוא נראה מה הם מציעים, נלמד קצת תרבות הגויים. דור אחריו כל הבנים שלו התנצרו והתחתנו עם גויות. 60 שנה אחריו היה תיאודור הרצל, יהודי מתבולל שנהפך את עצמו לנוצרי, לא עשה לבן שלו הנס ברית מילה. הרצל, הרצל, הרצל מהמדינה, חוזה המדינה מה שקוראים לו, לא הסכים לעשות לבן שלו ברית עד יום מותו, עד שהילד הזה קפץ פה מגשר פה בברוקלין והתאבד מפה. ג'ורג' וושינגטון ברית, שם עץ של קריסמס בבית הרצל, עשה הסכם עם האפיפיור הקתולי שינצרו את היהודים לדת הקתולית. תקראו בספר שלו מדינת היהודים, מי שלא מאמין יש לי פה סרט עם צילומים הכל. בקיצור, כל התנועה הציונית תכננה לבטל את היהדות ולהפוך אותנו לגויים. זה הרבה יהודים לא יודעים בארץ, אבל מי שיקרא את הספרים שלהם יראה מה הייתה התוכנית שלהם, ואז תראו איזה דבר מעניין. זה היה ערך לפני 50 שנה לפני השואה. מהרצל ועד השואה כמעט כל היהודים בארצות אירופה, בארצות אשכנז, נהיו גויים גמורים, בלי כיפה, בלי זקן, אוכלים לא כשר, מתחתנים עם גויות, הולכים לבתי משפט של גויים ורבים שם לפי חוקי הגרמנים, קוראים לעצמם בשמות של גרמנים. לצערנו הרב, הרבה שמות שאתם שומעים היום בבתי כנסת וכל מיני מקומות, רוזנברג, אייכלר, זה שמות של נאצים. מי שקצת יבדוק את ההיסטוריה, למשל, האם חלמת שהשם רוזנברג זה שם של אחד מהרוגי נירנברג? אחד הנאצים הכי מפלצתיים קוראים לו רוזנברג. מילר, שם של נאצי. קאץ, שם של נאצי.
גם השמות המזרחים.
בסדר, נכון, אבל אני רק מסביר לכם איך נהיה מסורת שבקושי 20% מיהדות אשכנז נשארו שומרי תורה ומצוות. היה משפט באירופה, אהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. אל תהיה יהודי ברחוב, אל תהיה צדיק, אתה רוצה להיות יהודי בתוך הבית, זהר לא להיות יהודי ברחוב. מה עשה להם הקדוש ברוך הוא לצערנו הרב? מה שהתורה הבטיחה, התורה אמרה אם תעזבו את חוקותיי אשלח בכם גוי שאין בו רחמים, אסתר אסתיר פניי מהם. בדף בתורה שמדבר על השואה,
דע לך, סבא של אמא שלי איבד 10 אחים, כולם חרדים.
אז חכה, גם נגיע לחרדים, תכף נגיע. בסדר, שמע טוב, התורה אומרת אסתר אסתיר פניי, פירוש אני בכלל לא יהיה שם. צדיקים, רשעים, כולם, זה גזרה על כולם, כל ישראל ערבים זה לזה. עכשיו יש את השאלה המפורסמת שהייתי מגיע אליה גם בלי ההערה שלך, אבל סוף כל סוף גם רבנים מתו שם, ילדים דתיים מתו שם. כולנו יודעים, מי שקצת למד תורה, שיהודי אמנם היום אתה בתוך גוף, הנשמה שלך היא בגוף הזה, אבל בחיים הקודמים שלך הרי יש גלגולי נשמות, היית בגוף אחר. כל מי שמת מתחת לגיל בר מצווה זה לא בגלל החיים האלה אלא בגלל החיים הקודמים שלו, וזה היה העונש שלו במקום ללכת לגיהנום. זה כתוב מפורש בזוהר, בקבלה, גמרא, דין גלגולים. למשל משה רבנו היה גלגול של הבל, אח של קין. מי היה קין? יתרו, החותן שלו. קין חזר בגוף חדש, יתרו. משה רבנו היה הבל, נהיה משה. מה, איך קין תיקן את האבון שעשה להבל? נתן לו את ביתו לאישה, את ציפורה. כן? טיפל בו, עזר לו. זאת אומרת, מה שעשיתי לך בחיים הקודמים, גלגלו אותנו בגוף אחר לתקן. מי שמת לפני גיל מצוות, סימן שהתנקה ועולה לגן עדן ונגמר התיקון שלו, אין לו יותר מבחנים. ואלה שהיו דתיים, למה הם מתו? אתמול, שלשום, לא, לפני ארבעה ימים בעצם, קראנו בפרשה, פרשת קדושים, מצווה בתורה מאוד חשובה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אומר הבורא עולם לכל יהודי דתי באשר הוא, יש לך מצווה ואחריות גדולה מאוד להיות אחראי איך אחים שלך היהודים מסביבך, שכנים, דודים, מכרים, בעבודה, בכל מקום מתנהגים. ברגע שאתה דתי והילדים שלך דתיים ואתה שומר על דת בתוך הבית והולך לתורה, לבית כנסת וזה, אבל מתעלם מהחילונים, לא אכפת לך שאתה יודע שהם הולכים להיוודון לעולמי עולמים, כמו שהתורה אומרת, ונחרטה הנפש ההיא, מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא וכו' וכו'. הרי הרבה הרבה מהדברים שהחילונים עושים, התורה אומרת שאין להם בגלל זה חלק לעולם הבא. ואתה לומד תורה ואתה רואה שהשכן שלך מעבר לכביש, זה יהיה הסוף שלו, ואתה רואה שהילדים שלו הולכים לפאבליק סקול ולומדים עם סינים וקושים על ישו ועל כל מיני דברים, ואתה אומר, העיקר לי טוב, מה אכפת לי מהם? אנחנו דתיים, בעיה שלהם. מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? אתה והם נאנשים ביחד, אתה אחראי אליהם. למה? כי לא עשית את כל שביכולתך להציל את אחיך. בן אדם שהוא רופא, שמעו טוב, ועכשיו הוא יושב בבית מול הטלוויזיה ואוכל אבטיח, והוא מקבל קריאה שמישהו נפצע ויש לו פיקוח נפש, והוא אומר, אמביזי, יש משחק כדורגל עכשיו, אני לא בא, אני אבוא מחר, והחולה מת. מה, איך דנים את הרופא הזה? רוצח. באמנה שחותמים הרופאים, הם מתחייבים שהם יעשו את כל שביכולתם, בין בהם במשמרת, בין בהם לא משמרת, קיבלו מזכורת, לא קיבלו מזכורת, כדי להציל חיים. אף פעם לא יהיה להם משהו שידחה את הפיקוח נפש. זה כל רופא בכל העולם חותם על זה. כל יהודי בהר סיני קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, בזה שקיבלנו על עצמנו את התורה שאמרנו נעשה ונשמע, כל ישראל ערבים זה לזה. זה שיהודי ביפן מחלל שבת, אחד מהילדים שלנו יכול להיפגע מחר בגללו, לכן יש לי חיוב להציל אותו, ויש לי חיוב להציל אותו, ואסור לי לעזוב אותו, וצריך להביא אותו ולהתחנן אליו ולבוא עד שישתנה מהדרך שלו. למה? אם הוא לא משתנה הוא אבוד, ואם הוא אבוד אני אשלם את המחיר הזה. אם יכולתי להציל אותו, אם ראיתי אותו טובע בנהר והמשכתי ללכת, אני רוצח. אז למה שיהודי טובע בנהר ואני עוצם עיניים ומישהו תפס אותי על חם, ייקחו אותי וישימו את התמונות שלי בכל הטלוויזיה להגיד שאני פושע, ויכניסו אותי לבית סוהר ויקחו לי את הרישיון ומה שאתם לא רוצים? אבל יהודי שהולך למות לנצח, לא ל-20 שנה, 30 שנה, היום הוא בן 40, הוא ימות בגיל 70, נו אז מה הבגדיל? אז מת 30 שנה פחות, מה זה 30 שנה לעומת נצח? אבל זה שהוא מחלל שבת, זה שקורא לעצמו הנס, זה שקורא לעצמו רוזנצוויג, והולך בלי כיפה וגילח את הזקן ואוכל חזיר בשבת או בכיפור, והוא שופט בבית משפט בהמבורג, ואני רבי כמו המשפחה שלו, 10 חרדים, מה הם עשו ברחובות לצעוק כדי להציל את החילונים בגרמניה? אף אחד לא עשה כלום. לא היה מושג בכל אירופה של החזרה בתשובה. ברוך השם, המצב של היהדות בארצות הברית הוא לא פחות חמור ממה שהיה באירופה, לא פחות חמור. רק מה? פה לפחות יש משהו אחד, קצת, יש עוד, לא מספיק. גם בישראל יש את זה. מה זה? יש תנועות להחזיר בתשובה. יש דיסקים, יש קלטות, יש אגודות, יש אתרי אינטרנט. מה שאתה רק רוצה, רק ספרים, בלי סוף, אה? אין יום שלא יוצאת חומר חדש. כל אדם ואדם, מה קרה למורדכי בן ישי פתאום קום ללכת הביתה בשמונה, לשבת, לנוח, לקרוא איזה ספר, לישון, להתקלח, ליהנות קצת עם אשתו. מה קרם לו להישאר פה עד 12 וחצי בלילה, על דעת שיבואו כמה חילונים או כמה שיוצחים חיזוק, שישבו פה, שאולי אחד מהם ישנה את הדרך שלו ויציל את עצמו. בשביל מה הוא עשה את זה? רק דבר אחד, משפט אחד בתורה, הוכח, תוכיח את עמיתך, כי אם לא, אתה אחראי למעשים שלו, תישא עליו חטא. לכן יהודים חרדים מתו בגרמניה, בגלל שהם היו צדיקים. אבל מה ההבדל? שהדתיים מתו בגרמניה, אז העונש שלהם היה 10 שניות, ירו בהם, מת. כמה זמן המוות? 10 שניות, זהו זה, זה כל הכאבים. נגמר, הנשמה יוצאת מהגוף. ראיתם, תראו בסרט שלי מה זה חיים אחרי המוות, מוות קליני, אנשים שמתו וחזרו לחיים. אחד טבע, אחד התחשמל. ספר לך מה קרה בשעות שהנשמה, בשניות שהנשמה יצאה מהגוף, היא מרחפת מעל הגוף, הוא רואה איך מטפלים בגופה, מנסים להציל אותה, הוא בכלל מרחף. הרוחני שבו יצא, הגוף נפל, אין נשמה. מה הם אומרים? עד שחזרתי לגוף, ראיתי את כל מה שקורה, שהם חוזרים לחיים, אפילו בן אדם שהיה עיוור, מתאר מה קרה בחדר בצבעים, בזמן שהוא היה מת לעשר דקות. איך הוא מתאר בצבעים? הוא בחיים לא ראה צבעים. סימן, הוכחה מדעית שבאמת הנשמה יצאה מהגוף, שהוא בתוך הגוף, העיניים חסומות, הוא לא רואה, הנשמה לא רואה. הוא יצא מהגוף, הגוף מת, אחרי שניסו להחיות אותו, הנשמה חזרה לגוף, הוא פתאום לא רואה שוב. שהוא היה מחוץ לגוף הוא רואה, שהוא בתוך הגוף הוא לא רואה. הנה הוכחה, הוא מתאר מה היה בצבעים בזמן שהוא היה מת. הוא יכול להגיד לך מה קרה בכל הבית חולים. יש המון, יש אלפי אתרים של חיים אחר המוות באינטרנט. אף אחד מהם, אל תסתכלו בכלל בדתיים, תסתכלו בשביל הגויים, ריימון מודי, דוקטור אליזבת קוברי רוס, סטיבנסון, הפרפסיכולוגים הכי מפורסמים בעולם, מוכיחים מבחינה מדעית שאחרי המוות רק אז מתחילים החיים, בלי תורה. על פי המדע מוכיחים לך שאדם מת, הוא בעצם לא מת, הוא רק יצא מהגוף. מוכיחים, הוכחות ברורות. מה זה התקשרות עם נשמות? מה זה סיאנס? איך הכוס זזה? מה זה מידיום? מה זה מעלה באוב שהתורה הזהירה? מה זה כל זה? מאיפה באים המתים האלה? מה זה חלומות שבא המת אומר לך אינפורמציה, לך תבדוק במעיל שלי, יש שם צבא. ספרים שלמים על מקרים כאלה. מאיפה בא המת? אם לא היה הישארות הנפש, מאיפה בדיוק הוא הופיע? מובן, דברים ברורים, אני צריך ללמוד. יש לך קושיות, תשאל. דבר אחד צריכים לדעת, כל חרדי שמת בשואה, מיתתו הייתה חפרתו, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שהמוות מחפר על הרבה מעבירות למי ששמר מצוות. מי שעשה עבירות של חילול השם או איסורי כרת, לא עוזר לו, צריך השם מרחם, היה צריך לסבול בחייו כדי לתקן את העבירות שלו. איסורים מחפרים את העוונות. התורה אומרת כי מנסה השם אתכם, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. כמו שאבא שואב את הבן שלו, נותן לפעמים גם סתירה ומאיים עליו ועוצר אותו מלעשות שטויות וטעויות שאחר כך הוא ישלם עליהם ביוקר, זה שהוא קצת אגרסיבי איתו, זה לא בגלל שהוא שונא אותו, אדרבה, זה ההוכחה שהוא אוהב אותו, אכפת לו ממנו. שאתה צועק על הילד שלך, סימן שאתה אוהב אותו. אם אתה אדיש למעשה ואתה אף פעם לא מאיר לו, סימן שהוא לא מעניין אותך בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר בתורה משפט מזעזע, כל המכות שאתה מקבל ממני בחיים זה אך ורק כדי להעיר אותך, כי מנסה השם אתכם לראות הישכם אוהבים את השם או לא, אם אתה אוהב אותי באמת או לא. מה, בשביל מה כל הניסיונות האלה? להטיבך באחריתך, שבסוף שתגמור את המבחן בעולם החומר הזה, אני הולך להטיב לך בסוף שלך. מתי זה הסוף? שמת, גמרת את התפקיד שלך פה, השם הולך להטיב לך. איפה בדיוק הוא מטיב לך? בבית כברות? בגוף? מה פתאום? הגוף התולעים אוכלים אותו. אלא פשוט, התורה אומרת, מה זה מוות? ותצא נפש רחל ותמות רחל. התורה אומרת לך מה זה מוות. קודם כל יציאת הנפש מהגוף, הגוף נופל ומת. איך השם ברא את אדם? ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, והוא בת חול, ויפח באפיו נשמת חיים, נשמה זה מה שחי, והיה האדם לנפש חיה, התחיל ללכת, הכניס בו את כוח הדיבור. מראה אומרת, מה? שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אביו ואמו נותנים את העיניים, את האישונים, את הלבן, את את השערות, את צבע האור, את הקדוש ברוך הוא נותן כמה דברים מאוד מעניינים. צורת הפנים, איך הפנים שלך מכוער או יפה, הקדוש ברוך הוא ייצב את זה לכל בן אדם בעולם. לכן אין אף בן אדם שדומה לשני בצורה אקראית 100%. תמיד הקדוש ברוך הוא עשה שינוי. זה אחד. את כוח הדיבור, כוח ההליכה ברגליים, שומעים? כוח הנשימה לנשום, את הנפש שזה אדם, אדם יוצא, זה כל הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן. וכוח הראייה, אומרת הגמרא, בזמן שאדם נפטר כל מה שקרה זה דבר פשוט מאוד. האבא ואמא שתרמו את הגנים ואת הגוף ואת המולקולות ונהיה גוף, החלק שלהם נשאר בגוף תמיד. מה קורה? כל מה שקרה זה פעולה אחת, הקדוש ברוך הוא הוציא את החלק שלו. מה החלק שלו? כוח הראייה. אדם העיניים שלו פתוחות שהוא מת, הוא כבר לא יכול לראות כי השם לקח לו את הכוח הזה. כוח הדיבור היה לו, הכל נשאר, מתארי הכל פה, הכל נשאר אותו דבר, המכונה היא אותה מכונה, פתאום אין דיבור, השם הוציא את הכוח דיבור, הוציא את הנפש, הקדוש ברוך הוא הוציא את כל הדברים שהוא נתן לך, כוח ההליכה ברגליים, הוציא לך את זה. הבנתם? ככה הגמרא אומרת. מה יוצא מפה? שברגע שהשם לקח את החלק שלו, אותו גוף, עם אותם רגליים, אותם עיניים, אותו אף, אותו הכל, פתאום לא יכול לזוז. ולפעמים יש הפתעות, לפעמים פתאום הנשמה חוזרת לגוף. יש כבר מקרה של אחד אבי חג'ני בישראל, אחרי 43 דקות הוא חזר לחיים. שעל פי המדע, אם אין דופק, אין חמצן, אין תחושות, אין גלי מוח ליותר משש דקות,
נזק
מוחי מובטח. בוודאי אדם לא יכול לקום ולהיות נורמלי. והנה, יש לנו יוצא מן הכלל, לא אחד ולא שניים, יש ממש אלפים של אנשים שמתו יותר משש דקות והתעוררו לחיים. ומה שהכי מעניין, שאחרי שהם התעוררו לחיים, בעצם הם כותבים את כל מה שקרה בזמן שהם היו מתים, ולא רק בחדר איפה שהם היו, בכל הבית חולים, כל הדרך שלקחו אותם באמבולנס לבית חולים בזמן שהם היו מתים גמורים, הם מתארים בדיוק איפה הוא עבר באדום ואיפה הוא עלה למדרכה ואיזה רופא קרא לו את החולצה ובחדר כך וכך מי מת בשעה כך וכך. איך הוא יודע את כל זה? אם הוא שוכב בחדר אמרג'נסי רום, בחדר חירום בבית חולים בקומת קרקע, איך הוא יודע מה קרה בקומה שביעית? איך הוא מתאר את הגג של הבית חולים? מאיפה זה בא? מה רואים? שהישות הרוחנית, מה שאנחנו קוראים נשמה, ברגע שיוצאת מהגוף היא בחלל האוויר. וככה התורה גם אמרה שהנשמה חוזרת לבעליה, כי הוא נתנה, עולה חזרה לשמיים. ויש שנה משפט בשמיים, שנה משפט, לכן אומרים שנה קדיש על הנפטרים, כי יש לו שנה משפט. ומה אומרת התורה? עין רואה ואוזן שומעת, זה החיים של הבן אדם, וכל מעשיך בספר נכתבים. כל מה שאתה עושה הקדוש ברוך הוא מקליט, רושם, מצלם, לא תוכל לברוח. אפילו מה שאתה עושה בחדרי חדרים, יהי רצון שהשם יעזור לנו בעזרת השם, לכולנו, אלה שכבר קוראים לעצמם דתיים ואלה שעוד לא בדרך, אלה שמתביישים להגיד אני דתי, זה לא משנה השם, זה הכל שטויות, זה הכל השפעה פסיכולוגית והשפעה חברתית. תשכח מהביטויים האלה, החזרה בתשובה וחזרתי בתשובה והתחרדתי, עזוב את זה. יש לזה שם אחד שעל זה אי אפשר לערער, אני חוזר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ומה התגובה של השם תהיה אחרי שאתה תעשה את כל מה שכתוב בתורה? ושב השם אלוקיך וריחמך ושב וקיבצך וכו' וכו'. כל הברכות מתחילות להגיע. הבחירה היא בידינו, אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מכאן מבינים שגם אפשר לבחור במוות, והחלק העצוב בסיפור שבסוף צריכים לתת דין וחשבון, וזה החלק הכואב. לכן מי שיש לו קצת שכל בקודקודו לא ילך להירדם היום וישכח את מה ששמע היום, פשוט מאוד יעשה חשבון נפש. גדולי הפילוסופים בהיסטוריה, רמב״ם, רמח"ל, רמב"ן, רבי יהודה הלוי, כוזרי, כל אנשים מפורסמים בהיסטוריה, הניחו, הגאון מווילנה, הניחו תפילין ושמרו שבת. ולא התביישו להיות דתיים בכל פינה שהם הלכו, אכלו כשר ובירכו והתפללו והכל, גויים אפילו דתיים מתפללים להשם. כל רוצח ערבי, כל מנהיג מדינה של איראן, של עיראק, הפסיכופטים הכי גדולים, הם לא מתביישים את כל הפשעים שלהם, אפילו על זה הם אומרים בשם אללה, בשם אלוקים, הרחום והחנון וכו' וכו' וכו'. הם הפושעים, האנשים הכי מתועבים בהיסטוריה, באמצע האיירפורט, באמצע שדה תעופה, פורסים שטיח ומתפללים. מנהיג מדינה לא מתבייש, ואתה בן של הקדוש ברוך הוא שקיבלת תורה נצח נצחים, אתה מתבייש אם נשים כיפה או לא, אם אני אגיד שאני שומר שבת או לא? מה הטיפשות שלך? מה, מאיפה באה הבושה הזאת? במקום לרקוד ברחובות שזכית להיות יהודי, אתה הולך לאבד את עצמך עם שטויות, עם כמה תענוגות מדומים וכמה דמיונות שיש לך, ורדיפה אחרי ממון שבמילא זה לא בידך, שאם השם החליט יהיה לך, אם לא, לא יהיה לך כלום. הגיע הזמן להתעורר, כי אנחנו, כמו שאמר בהתחלת ההרצאה, המצב בעולם הוא מאוד מאוד חמור. בודדים מבינים מה החיים, מה התכלית. וסוף סוף שמעת היום בהזדמנות זאת מה תכלית החיים. עכשיו שכבר הבנת, תפספס אותה? היה לך הזדמנות, הגעת עד הבאר, לא תשתה. יהי רצון שכל אחד מאיתנו יעשה את הדבר הנכון בעזרת השם, יתחזק בכל דרך שהיא. תודה רבה, לילה טוב לכולם.